בירוק, פרק 277. 77, כמו ב-1977. מספר טוב למהפך. כמו הדקה שמכבי החליטה אתמול לחזור מאי המתים, ובעתה את כולנו ליממה בגן עדן. לאלברט איינשטיין מיוחסת האמירה שאי שפיות זה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. אז כנראה שמכבי שלנו באמת קבוצה קצת פסיכית. כי אתמול שוב היא נתנה ליריבה שער מוקדם, ושוב היא צללה לתהום של 2-0 במינוס. מהשפל הזה קמה לנוקאוט מהדהד לכל הקלישאות וגם לשר ההיסטוריה. כולכם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנופחים בירוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, או בכל אפליקציה שאתם מאזינים בה להסקטים. תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו אם תעשו סאבסקרייב. שימו לב גם לוידאו שיונתן אברהם העלה היום באתר של נופחים בירוק, ביוזרים של נופחים בירוק, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם בכל מקום אפשרי אחר. איתנו הערב אופר פרוסנר. אופר, מה העניינים?
תשמע, לא משהו.
אבל יכול אבל יכול היה להיות יותר גרוע.
אני נמצא כרגע בדקה 73, הדקה 73, ואני לא בטוח אם יש פנדל או לא, ואני יודע, זה הפנדל של שרודינגר, מחוץ לרחבה או בתוך הרחבה, ואני עוד לא בטוח, ואני מחכה. תכף המשחק ימשיך, ונראה לאיפה זה נראה, ואיך זה נגמר.
אתה תראה שבריפלי בוור, אלוהים בעצמו מזיז קצת את הקו של הרחבה כדי שזה יצא בחוץ. מתן גילור, מה העניינים?
בסדר, טוב לראות שיוסי סייס עבר להגיש את הפתיחה של הפרקים שלנו.
כן, אני מתרגל ויכול להיות שאנחנו נרחיב את זה לעוד פודקאסטים עם ז'אנר קצת אחר. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, וכרגיל, איך אפשר בלי נביחות. אז מתן, בוא תנבח לנו ראשון.
אני אנבח, אני רק אגיד שהפעם לא כדאי לעשות פינת נוסטלגיה, אבל המשחק הזה בהחלט יופיע בפינות נוסטלגיה לאורך שנים, ולא מעט הסקטים יש לי תחושה.
לגמרי, לגמרי.
הנביחה שלי זה לגבי היציא הצפוני, מה שנקרא גם גזר גם מקל. אז הגזר הוא לגבי ההתנהלות. תראה, אחרי שאתה מגיע מול יריבה כזאת, עם כל ההיסטוריה, ואתה יורד לפיגור כל כך מוקדם, זה היה נגמר לא מעט פעמים בשריקות בוז לקבוצה, והתעסקות הרבה יותר בכללות ומאשר בעידוד. אז למרות שאני הבנתי שהיה עידוד קודם כל כל הזמן, וזה סחטן עליהם למרות הפיגור הזה, והוא לא היה, כאילו הוא לא מה שנקרא היה איזה הופעה, כן, הוא היה יחסית חלש, אבל אני הבנתי שהיה שם גם הרבה מאוד התעסקות עם המשטרה, דקה 65 בערך, וזה לקח שם, וגם היה איזה עניין עם טופים ועם במה, וזה לקח שם המון תשומת לב. צריך להודות שבאותו הזמן, הקהל של מכבי לא, אני מאוד הופתעתי, כי הם היו, תראה, זה לא פעם ראשונה שהם באים ומובילים אליהם 2-0, ושאר הפעמים הוא נתן את הטון הקהל שלהם הרבה יותר בכזה מצב, והוא היה פחות מורגש. אני מניח שזה קשור למצבם, אתם יודעים, עונה יחסית, אני מניח הכי חלשה שלהם, מאז כנראה 2011-12, אז אני מניח שזה גם גורם לויברציות והמוטיבציות בקהל. אז זהו, אז שחתן לפחות העניין הזה, בטח שאחרי שהתחלנו לחזור, אז טוב, כל האצטדיון התפוצץ, וזה היה מדהים, אבל העניין הוא המקל, והוא יותר משמעותי מבחינתי, וזה כל נושא זריקת החפצים. אז יש פה שלושה היבטים מבחינתי. הראשון זה, לא יודע איך אנשים מרשים לעצמם, לזרוק חפץ על אדם אחר, כאילו, מה נראה לכם? למה, ממתי זה בסדר? למה, למישהו זה נראה תקין? ולא אכפת לי, ואל תזלזלו, ותגידו לי, זה רק כוס או רק זה, לא, זה לא מעניין. בטח שגם לפעמים יש דברים קשיחים. אז זה לא ראוי, ואני יכול להיות, אתה יודע, אני לא אכנס לעניין משפטי, אולי זה גם פלילי, אבל אני לא מתעסק בזה כרגע, אבל פשוט לא. וגם מי שלא נעים לו לשמוע את זה, אז לא. זה עניין אחד. העניין השני הוא העניין מה שנקרא משמעתי. תראו, אני בז לעונשים קולקטיביים, אבל זה לא משנה את העובדה שלא שואלים את דעתי, וכרגע עומד עונש על תנאי. אתם יודעים שעומד עונש על תנאי. עד סוף העונה, כאילו למשחק אחד. כאילו מה, אתם בכוח רוצים לגרום לבית הדין להפעיל אותו? אם מישהו במקרה כיוון על הפעלה במשחק נגד בית ירושלים, כי אז הוא לא יצטרך לרכוש כרטיס למשחק שיש לו מנוי, אז אולי זה, אתם יודעים, כמו שאני מוחמד שרף את הצהוב על המשחק גביע, שלא יהיה לו נגד ברשם, אולי הם רצו לשרוף את זה למשחק גביע, כי אני אומר בציניות, כמובן שלא. אבל באמת, כאילו לא חבל לכם? אתם האלה שנפגעים מזה. אני שיושב במזרחי לא נפגע מזה. אני נפגע בתור אוהד מכבי, נפגע בתור בן אדם שמאמין בדמוקרטיה. אבל ישירות, בי זה לא פוגע, פוגע בכם, אז זה העניין השני. והעניין השלישי, שהוא הכי אבסורדי מבחינתי, הוא שזה פוגע, זה ממש היה פוטנציאל לפגיעה במכבי. זה קוטע מומנטום, זה מבזבז זמן, במצב שאנחנו רוצים להשיג ניצחון. זה אגב היה כבר נגד בית"ר ירושלים, והיה לנו בהפסד. אני לא יודע, אי אפשר לדעת, אני לא יודע מה ביקום מקביל, אבל אני זוכר אז שצימקנו ל-2-1, והיינו במומנטום, והיו איזה אבוקות שפשוט קטעו לנו הכל, קטעו את המומנטום, בזבזו זמן, בסוף פסק נגמר בהפסד. זה המשחק, אם אני לא טועה, שגיא לוזון אמר עליו שבכדורסל היינו מצרים 20 הפרש. זה היה ממש נראה לי, אותי, אני מודה שזה הוציא מהכלים באותם רגעים, אותם רגעים לא חשבתי על שזה שיסגרו להם את היציע, ובעניין של הזריקה, וזה דברים שזה לאחר כך. אבל באותו רגע אני רק אמרתי, בוא נה חבר'ה, אנחנו במומנטום מטורף, בחלק מבליץ, מתים לתת פה את השלישי, מה אתם עוצרים לנו את המשחק? מה ההיגיון? אני לא, זה גם לא איזה קרן, כמו שהוציאו את ג'וש כהן בבלומפילד מדעתו, כבר פעמיים, ואז הוא ספג ממצב נייח, כי הוא התעסק יותר בכל מיני שטויות מסביב. אז אני באמת לא הצלחתי להבין את זה, וחבל.
אני מצטרף כמובן לנביכה, אני רק אומר שבטוויטר מישהו, נדמה לי, או אולי באיזה קבוצת וואטסאפ, מישהו כתב שהתזמון של הפעלת העון של בית הדין, לפי התזמון של המועדי דיון, יכול להיות שזה תוכנן כדי שזה יופעל על המשחק נגד הפועל ירושלים או משהו כזה, ואז יהיה יותר קל, אבל אני כן חושב שדווקא ראינו הרבה מאוד רציונליות, למשל, בזה שלא היו אבוקות, וזה אומר שיש גם איזושהי חשיבה שם מאחורה, אבל זה לא אחד או שניים שזרקו כוסות וחפצים אחרים קטנים, אז גם אי אפשר לגמרי להגיד שזה כמה עשבים שוטים, וכל מה שאמרת על הנושא הזה הוא כמובן נכון ומדויק, ומאוד מאוד חבל, ונקווה שלא נשלם את המחיר בנקודות כאלה או באחרות או בזה, אבל זה פשוט מראה, רגע שנייה, זה מראה פשוט עד כמה כל הנושא הזה של התעמתויות וכולי, בכל הסגנונות נקרא לזה, הלא לגיטימיים, זה עניין של לעומתיות. זה לחפש את הריב, זה לחפש את הקרב, זה לחפש את המלחמה, זה לחרחר מדון, רק בשביל שיהיה לך איזשהו סוג של אויב מדומיין כזה או אחר, כאילו האויבים שלובשים חולצות בצבעים אחרים לא מספיקים לנו, אז צריך גם את בית הדין ואת ההנהלה של מכבי ואת המשטרה רחמנא ליצלן ואת בית הדין, כאילו מיותר לגמרי, מיותר לגמרי, חבר'ה, יש עונה ליהנות ממנה, תהנו מזה, תהנו מזה.
אופר אליך. אני רק רציתי להגיד את זה שאמרת שלא אבוקות, וזו הבחנה חשובה, כי לרוב אני מניח, תראה, אני לא בסוד העניינים, אני מניח שאבוקות זה מאורגן. אין פה משהו שראשי הארגונים, כאילו, אתה יודע, מישהו בא ומדליק, אני מניח, מדליק להם אבוקה, מה שנקרא, מתחת לאף. בעוד שפה, יכול להיות ש... אתה יודע, זה היה בניגוד לדעתם. אתה לא יכול למנוע מכמה עשרות, שלא בכך אפילו נמנים על הארגונים, להשליך חפצים למגרש.
נכון. אופר אליך.
אני, כן, אז... קודם כל, לפני שאני עובר לנביכה שלי, אני רק רוצה להגיד משהו על מה שמתן אמר. אני באמת לא מצליח להבין איך אדם מחליט לזרוק משהו, זאת אומרת, במגרש, כי אני לא תופס את אצטדיון הכדורגל, שאליו אני הולך הרבה פעמים, כאיזשהו אקס-טריטוריה מהחיים הרגילים שלי, אני מעדיף להתנהג לאנשים שמסביבי באותה צורה, אולי אני מקלל יותר, אני מודה, אולי אני יותר אמוציונלי, כן, זה בסף כל כדורגל, אני כנראה לא אקלל בסרט קולנוע, או בהצגת תיאטרון, או בקונצרט, אבל לזרוק משהו, זה נראה לי, אני באמת, אם אתה, אני לא מבין את זה, אפילו סיפור די מצחיק, אני אספר אותו אולי פעם, על שוטר שעצר אותי באמצע משחק של מכבי, נגד בני יהודה, והוריד אותי מהיציע, אני לא זוכר אם, אתה זוכר מתן? וטען שיש לו וידאו שלי זורק פרי, וביקשתי ממנו לראות את הוידאו, כי אחרי שהוצאתי תעודת העיתונאי שלי, כי אמרתי לו, אני מאוד אשמח לכתוב על זה כתבה, והשוטר הסתכל עליי בצורה שהוא כנראה לא יודע על מי הוא נפל עכשיו, ושתוריד אותי עכשיו, אני מתואר מה היה קורה, נגיד, הייתי עם הבוס שלי, או ילד קטן, או משהו כזה, אבל אני שם את זה שנייה בצד, אני באמת לא מבין למה לזרוק. עכשיו, אני אגיד משהו, דווקא לקו זכות לארגונים, אני חושב שהארגונים אתמול באו בצורה מאוד ממושמעת יחסית, אני חושב שהם לא רוצים שהיציע ייסגר, היה כאן קריזה של המועדון, המועדון דיבר על זה די הרבה על העונש הזה, אני חושב שמשחקים כאלה יש פוטנציאל יותר גדול, לאו דווקא בגלל האמוציות, אלא בגלל שמשחקים כאלה, בניגוד למשחקים רגילים שבהם הצפוני מלא אבל לא עד אפס מקום, יש הרבה אנשים שבאים להרגיש את האווירה, שהם לאו דווקא בהכרח ממושמעים או רגילים להיות בדבר הזה של הצפוני, והם מרשים לעצמם אולי קצת יותר, אוקיי? כי אני מכיר הרבה אנשים שיושבים בצפוני, אנחנו מכירים אותם גם כן, זה לא אנשים לא נורמטיביים, או אנשים שמתנהלים בצורה אחרת, גם כשהיו מקריאה לי, אני לא מרגיש שזה אנשים שהם שונים באופן מהותי ממני, ולכן הדבר היחיד שנראה לי זה שגם האזור שבו זרקו, זה האזור קצת בצד כזה, אז אני רק רוצה להגיד, ממש היה יפה לראות את השחקנים של מכבי הולכים אליהם, ומדברים איתם, את אבו פאני ואת צ'רי, והלכו, יש משהו מאוד יפה בדבר הזה שראיתי, אז אני כן לטובה. עכשיו, לגבי הנביחה שלי, נביחה כפולה, היא קצרה, היא לא קשורה למשחק בכלל, אני רוצה קודם כל להצדיע ל-162 האמיצים, שהלכו למשחק ביום ראשון, ביציון בלומפילד, שנמצא בקו אווירי מהבית, שאני יכול לראות אותו, בין ממסמך אשדוד להפועל נוף הגליל, בשבע בערב בבלומפילד, כל הכבוד לכם. באמת, זאת אומרת, אני עשיתי פעם כתבה על משחק בליגת העל שהגיעו אליו בין נוף הגליל, אגב, בין נוף הגליל והכוח, או הפועל רמת גן, יש לי את הכתבה, אני אשלח לכם אחר כך, אם מישהו ירצה, אז אני אעביר לו את זה מהארץ, מלפני איזה 10 שנים, או לא יודע כמה, על משחק שהגיעו בו, אני ספרתי 112 או 160 איש, אני כבר לא זוכר, ובאמת ספרתם אחד אחד, ודיברתי עם הקופאי, ודיברתי עם הנהלה של, זה היה אקו, אקו נגד הפרוקו החמד, גם בנוף הגליל, כי בנו את הציון שלהם, לא, אני נזכר, ובאמת, אני אלך לראות כדורגל בכל מצב, אם יש לי ערב פנוי, ויש משחק, נדב יודע, נדב מצטרף אלינו אגב, אז מברוק, ותכף נדבר גם איתך, ולזה לא הייתי הולך, אז כל הכבוד לכם, והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, להיות שאנחנו, מכבי אמורה להגיע לשם, במשחק חוץ, אחרי הבא שלנו, יש וידאו מדהים מהגג של אצטדיון טרנר ובאר שבע, שדולף, מלא מלא גשם, זה הגג שעבר שיפוץ לאחרונה, אחרי שהאצטדיון לא אושר לשחק בגלל הסיפור עם הגג, אין לי מושג מה הולך שם, אוקיי? באמת, אני לא יודע אם בבאר שבע לא יודעים לבנות אצטדיונים, או לא יודעים לבנות בניינים, או לא יודע בכלל מה קורה, אני לא זוכר דבר כזה, האצטדיון הזה מקורה כולו, היינו שם כולנו, אני חושב, אני לא יודע מתי היית שם נדב, אבל הייתי עם פרלה, הייתי עם מתן שם, זה אצטדיון נהדר, איך הצליחו להרוס אותו? איך מהר הצליחו להרוס אצטדיון? אנחנו באים לחיפה, כל האוהדים של כל הקבוצות אגב, כולל מכבי תל אביב, מתים עליו לחיפה, לאווירן, אומרים שזה חוויית כדורגל הכי טובה בארץ, אוקיי,
עכשיו יהיה להם כבר קצת פחות כיף לבוא לאצטדיון אווירן.
כן, אני מסכים איתך, אבל איך יכול להיות שדבר כזה קורה, ואנחנו כאילו, זה כאילו לא כותרת, אנשים שילמו כסף, תושבים של באר שבע שילמו כסף לאצטדיון הזה, המון כסף, אתה יכול לדמיין דבר כזה קורה בהיכל תרבות, או באצטדיון כדורסל, או בקולנוע שיש גשם, וכאילו פשוט לאף אחד לא אכפת?
אני יכול לא לדמיין את זה, אבל אפשר להסביר את זה מאוד בקלות, אופר, אני חושב שאתה מתרעם על דבר לא במקומו. כמו שבתל אביב לא בנו גג לאצטדיון, בגלל שבסך הכל יש 2 ימי גשם בשנה, וגם הם לא כל פעם בשבת. אז גם בבאר שבע, על אחת כמה וכמה, הגג לא נועד לחסום את הגשם, זה גג שהוא בעצם ציליה, וציליה מטבעה, היא לא אטומה, אם היא תהיה אטומה מדי, זה יחמם מדי את הקהל.
אני לא יודע אם אתה צוחק או רציני.
נשאיר את זה למאזינים. אני
צוחק רציני. כן, אבל באמת שהדבר הזה, אני יודע שזה לא קשור למשחק, אבל זה משגע אותי, אני לא מבין איך דבר כזה קורה, והייתי רוצה לשמוע מאוהד באר שבע, או מישהו שיספר לנו, אם הוא מקשיב, איך זה קורה? או ממתי, כי הוא המהנדס של נופכים בירוק, אז זאת הנביחה שלי.
מצוין. עכשיו נעבור לנדב, כמו שאופר ציין, נדב קוף הצטרף אלינו במהלך ההקלטה, לשמחתנו. אז בוא נדב, אתה יכול לתת לנו לבחירתך. או מביכה, או סיכום המשחק בשורה.
קודם כל, גם לשמחתי גם, ניתן מביכה קטנה, משהו משעשע, פרלה נראה לי זה יותר מהכיוונים שלך, אתמול התארחתי אצל חבר ביציע הכסף, ואצלו הם יושבים ככה, כבר 7 שנים, זאת אומרת, מאז הקמת האצטדיון יושבים ביחד, אותו מקום, התיישמנו, וזה היה ממש הרגיש כמו בית כנסת, כאילו כל אחד יש אותו מקום שלו, לוחצים ידיים וזה, ואז אמרתי, איך בסמי עופר צריך לעשות כמו בית כנסת, לכל אחד יש גם את הקופסה שלו, הוא יכול לחסן שם את הצעיף, את הכובע, לא, זה היה מאוד, מאוד נחמד לראות, כאילו, יש את הדינמיקה הזאת, לפעמים ביתיים בין האוהדים, אז זה סתם נביחה בקטנה, חוויה יותר, מאתמול בקטנה.
מסכים איתך מאוד, והרבה מאוד מהאוהדים שסביבנו, זה אנשים שגם ישבו איתנו 5 ו-10 שנים מאוד מאוד קרוב בקריית אליעזר, וכש עברנו מקריית אליעזר לאצטדיון הנוכחי, אז אנחנו גם עשינו קבוצת וואטסאפ מאוד גדולה של האנשים שישבו בזמנו ביציע 2 בקריית אליעזר, גם כדי לתאם את כל המעבר הזה שהרבה אנשים יהיו סביבנו, ואתמול דווקא הייתה מישהי בשם הילה, שבקריית אליעזר ישבה מאחורינו איזה עשור, וככה היא צעירה ממני באיזה 10-20 שנה, ולאורך השנים, כאילו ממש אנחנו זוכרים אותה בחורה מאוד מאוד צעירה וצבא, ועכשיו היא כבר עם ילדים בבית ונשואה והכל, אז היא לא מגיעה גם באופן קבוע, אבל אתמול היא הייתה אחרי המון המון זמן, אז דש להילה אם היא מאזינה ומקבלת את ההודעות והשידורים שאני שולח לינקים בקבוצת הוואטסאפ החברים של סמי. אז נדב.
זה ממש יכול לעשות את ההבדל, כאילו לשבת אם אתה יושב עם איזה חוויה יש לך שאתה בא למגרש וזה, זה באמת כאילו זה... כאילו הדינמיקה, כל אחד יש את הדעות שלו, מביא את הידע שלו, וזה נחמד, נחמד, כאילו נחמד לפעמים.
כל עוד אתה...
מפרספקטיבות שונות בהרבה מובנים.
כל עוד אתה לא נתקע לצמיתות ליד איזה כללן בלתי נלאה, אז זה בהחלט נחמד מאוד. אז בואו נעשה את סיכום.
בבקשה. אני רוצה להגיד משהו על מה שאדם אמר למתי, ידיד הפוד, יש רעיון שאולי יום אחד יעשו אותו, למנוי מסתובב. מנוי שאתה אין לך מקום, אתה רק יכול להסתובב כל יום בצניון ולכל מיני לשבת במקום אחר. הוא אומר, הייתי רוצה פעם בצפוני, עליון, פעם במזרחי, פעם בדרומי, פעם בכסף, רק להסתובב כל הזמן. אני חושב שזה אחלה רעיון, כן, זהו.
רעיון נהדר. מתן, לא שמענו אותך הרבה זמן, אז בוא תן לנו את סיכום המשחק בשורה.
בשורה אני אגיד לך, כשיצאתי מהאצטדיון, ההרגשה שלי הייתה, שזה הניצחון השני הכי גדול העונה, במשחק השני הכי גרוע העונה. זה כאילו שורת הסיכום שלי, אבל אני חייב להודות שהיום שראיתי שוב את המשחק בטלוויזיה, אז הוא לא באמת היה כזה נורא כמו שהרגשתי באצטדיון.
יפה מאוד. נדב, בוא תן לנו את השורת סיכום שלך למשחק של אתמול.
אני ממש אשתדל. רבע שעה בסיום משחק שאני עוד מנסה להבין, מנסה לעשות לעצמי הסברים מה קרה שם. זאת אומרת, היה שם כדורגל, אבל היו שם לדעתי עוד דברים מעבר, זה הסיכום שלי.
כן, אני חושב
ש... זרבוב של הכל בגדול, כאילו זרבוב של 10 שנים עם כאילו זה, אבל...
נכון, האמת היא שגם הדיון אני מניח שנפתח בהמשך, יהיה בדיוק על הפער הזה, כמו שהרבה פעמים בפילוסופיה יש את התהיות בין הנפש לגוף וכל הדברים האלה, אז פה זה באמת בין הכדורגל כמו שהוא משוחק על הדשא לבין כל מה שמעבר. אופר, בוא תן לנו בשורה ואז קצת תרחיב.
צדק פואטי, בשורה. אני חושב שאתה יודע, אני הולך לדבר בקלישאות, הקבוצה הטובה יותר ניצחה, הקבוצה ששיחקה מגיל הפסידה, הקבוצה שרצתה יותר ניצחה, ואין ספק שמכבי חיפה פשוט רצתה יותר מאשר מכבי תל אביב, לא ברור לי למה אגב, ואם אני צריך לתת איזשהו, אתה יודע, הסבר למה שהיה שם, אז שוב קלישאה, זה פשוט ניצחון של כדורגל, מעבר לכל הדברים האחרים, זה פשוט ניצחון של כדורגל.
רגע, אופיר, אמרת שאנחנו רצינו יותר?
אני בטוח שרצינו יותר.
טוב, אני כל כך לא מסכים, אבל טוב, בסדר, נגיע לזה.
אני אסביר למה אני מתכוון, אבל יש לנו דיון מעניין שהולך להיות. ואחרי שהיית משחק, אני לא חשבתי ככה אגב
כמו בשידור אתמול, שעמיך השפיל, בשידור החוזר שראיתי, שעמיך השפיל, שהיה את ה-2-1, אומר, או, איזה משחק הולך להיות, איזה דיון הולך להיות לנו עכשיו. יש לי הרבה מה להגיד על זה גם.
ממש ככה, ואני אגיד, נק הצטרף מאוד למה שמתן אמר, ורק לדיון, אני יצאתי מהמגרש בסיטואציה אחת, בתחושה מאוד מאוד ספציפית, לגבי המשחק שראיתי, והיום עשיתי משהו, לא עשיתי הרבה מאוד זמן, שנים, אוקיי? ראיתי את כל המשחק מהתחלה עד הסוף. אני לא נוהג לעשות את זה, זה מאוד מאוד קשה לי, אבל עשיתי זה הפעם, כי זה משחק מיוחד, והתכוננתי לפוד, ובאמת, באמת, באמת, שהרבה מאוד מהדברים שחשבתי, השתנו לגמרי, בעקבות צפייה במשחק בטלוויזיה.
אגב, אופר, אתה מסכים שזה היה הניצחון השני הכי גדול שלנו העונה?
אני חושב שזה הניצחון השלישי הכי גדול שלנו העונה.
מה השני?
סלאביה פראג.
באמת, יותר גדול? אוקיי. לג'יט, לא מסכים, אבל לג'יט,
מבחינת היריבה, מבחינת היריבה, אלופת, קבוצה בלי סגל, אתה יודע, מקום רביעי, חמישי בליגה, מול אלופת צ'כיה, אני לא רואה בכלל איך אפשר, אתה יודע, מקום ראשון כמובן שאנו מסכימים על הדרבי, אבל...
כן, זה ברור.
אז אוקיי, אני רוצה להצטרף למה שמתן אמר, ואני יצאתי מהמשחק עם תחושה ספציפית אחת, היום, מה שעשיתי הרבה מאוד זמן, ראיתי את המשחק מחדש בטלוויזיה מההתחלה ועד הסוף, והדעות שלי פשוט השתנו. אני יצא, אני כאילו מרגיש אחרת לגמרי לגבי המשחק הזה, ואני חושב שהולך להיות דיון מאוד מעניין, כי אנחנו, יודע, אנחנו משהו אחד כשאנחנו במשחק, בתוכו, עם כל הרגשות תוך כדי, ואנחנו משהו אחר לגמרי כשאנחנו יודעים מה הולך להיות במשחק, ואנחנו רואים אותו ויותר מחושבים ומנתחים אותו ומסתכלים, וזה באמת שינה הרבה מאוד מאיך שאני מסתכל את המשחק הזה, ואני חושב שנמשיך קדימה ונדבר על זה. אני באמת חושב שמבחינת כדורגל, מכבי שיחקה הרבה יותר ממה שחשבתי שהיא שיחקה. אז כן, אנחנו נדבר גם על התחושות. אני לא יודע אם להתחיל או לא, כבר את הדיון עכשיו, ולהמשיך, אז אני תמשיך, כי אתה נותן לי פה את הזה. אני בדקה ה-65 במגרש, אני ישבתי בכיסא שלי, עמדו מסביבי, ואני כבר אמרתי לעצמי, אוקיי, הפסדנו את המשחק, מה אני עושה עם זה? עוד פעם אני חוזר לתל אביב עכשיו, עוד פעם אני הולך הביתה, אני סוגר טוויטר, אני, מה אני עושה? כאילו, אני עולה לפודקאסט, מה אני אומר בפודקאסט? איך אני מדבר עם אבא שלי, חברים מאוד עם מכבי תל אביב, איך אני מתמודד עוד פעם עם התחושה הנוראית הזאת של הפסד? אני כבר הפסדתי. בדקה ה-65 אני ישבתי, ואני כבר הפסדתי את המשחק. זאת אומרת, אני כבר חוויתי את התחושה הזאת. ואחרי שאתה כבר הפסד את המשחק בראש שלך, יש באנגלית, you resign to the defeat, אוקיי? אתה מקבל אותו, אתה נכנס פנימה, לא חס וחלילה יצאתי כמו אנשים אחרים. אני חושב שהם, אם יש רגע אחד שהוא כאילו defining moment, שהוא רגע שבאמת העביר אותי מחושך לאור, אולי טול של הפנדל, זה כאילו כמו קרן של שמש שיוצאת כשאתה הוריד את פרויד ביום חורף קר, כשאתה רואה את העננים מכסים את פרויד, פתאום יש שמש כמו, כאילו שהאל, שאני לא בטוח שאני מאמין בו לגמרי, מוציא משהו ואתה אומר עצמך, הולך להיות משהו טוב. זה היה רגע שפתאום חזרתי להאמין, וכן, זה ניצחון של כדורגל, אבל גם מגרש עצמו, אני מדבר על התחושות שלי, מגרש עצמו, זה היה חוויה כמעט דתית, אוקיי?
זריקת נייטרו, זריקת נייטרו, אם זה מראש ביתה על סף הרחבה, אני לא יודע אנחנו נעצרים את המשחק, עד כדי כך, זריקת נייטרו.
חד משמעית, זה היה משהו באמת, קשה להסביר, זה כמו הדבר הכי קרוב שאני יכול להגיד שזה דומה לו, זה אותה עצירת פנדל במושבה, בראש הזהב, שגם אני, גם מתן וגם עמית, היינו ביחד במשחק נגד, מי זה היה? מכבי פתח תקווה. שרגשתי שכאילו, וואי, יש סיכוי שאנחנו הולכים השנה אליפות. מרגע שחשבתי שזה הולך ונגמר, אני לא יודע אפילו להסביר את זה, לרגע שאמרתי, משהו קורה פה, מהשיחה עם המנחוס וזה, משהו אנרגטי כאילו קורה. עכשיו, אני לא יודע אם השחקנים הרגישו את זה, מתן, אני מסכים איתך, אני לא יודע, אני יודע שהקהל, שחלקו כבר התחיל לצאת, שאני לא מצליח להבין איך אתה יכול לצאת במשחק הזה, גם ב-3-0 וגם ב-4-0, נשארים עד הסוף, לדעתי, משהו אחר, וקשה מאוד להסביר למי שלא היה באצטדיון את הרמות של האנרגיה, ומה מוסגר, בלי קשר עכשיו, אני מאוד מרחם על אנשים שלא אוהבים ספורט כמונו, כמו החברים שיושבים כאן ומדברים, כי אני לא חושב שמחוץ לספורט יש משהו שבכלל מתקרב לעוצמה ולפלטור, לדווח הזה של תחושות בתוך 90 דקות, מבירה עמיקתה לאיגרא רמה, זה פשוט משהו שבלתי ניתן לתיאור, החוויה הזאת שאתה עובר, ובאמת מחוץ למגרש, אחרי שאתה רואה את המשחק, קצת מבאסתי שהתקלקלה לי התחושה אחר כך, אבל אני עדיין יכול להרגיש אותה, ובאמת זה היה משחק מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד.
מה שאני חושב אגב, זה שאנחנו, אני כאילו בפרספקטיבה דלה שלי, אני רואה את המשחק מהיציע, ויש כל כך הרבה רגעים, בגלל זה דיברתי על מה קרה ברבע שעה האחרונה, בטח נדבר על זה, ויש כל כך הרבה, אני בטוח יש כל כך דברים קטנים שקורים על הדשא, שמשפיעים על משחק שאנחנו אפילו לא יודעים. מספיק שאיזה שחקן זורק מילה טובה וזה, ופתאום הוא מתחיל לקבל מוטיבציה, וכמו שאמרנו, על הביתה שלא הייתה פנדל בסוף, ועל הביתה חופשית. זה דברים שפשוט יכולים לשנות מומנטום שלם של משחק, אז כאילו מבחוץ זה נראה באמת שזה היה לא פנדל, ומי שם והלאה, כל הכוכבים הסתדרו לנו, אבל זה מדהים כמה המשחק הזה מדהים, כי כל דבר קטן פתאום יכול לשנות את המשחק מקצה לקצה, וחבל על הזמן. אגב, פוסנר, אמרת על קרן אור וזה, אז החבר שישבתי איתו אתמול, נולדה לו אתמול אחיינית, אז אמרתי לה, תקראו לה אור, שיהיה לה, וזה לך משחק, נתן לנו הרבה אור.
אני חושב שהביטול של הפנדל היה פשוט משאלה ראשונה מתוך 4, שהג'יני נתן לברק בחר במהלך למשחק הזה. נשמע עכשיו את הסיכום שלך מתן למשחק הזה, ובאמת עד כמה זה היה כדורגל, ועד כמה הצד המנטלי פה הכריע, ועד כמה בכלל אנחנו יכולים משחק שמתחיל משער עצמי לפני שמחוג השניות עושה סיבוב מלא. אני חושב שהקרן נשרקה בערך בשנייה ה-30 של המשחק, ואז היה 1-0. אז איך אפשר להגיד איך עלינו אל הדשא של המשחק הזה, כשאחרי דקה הוא כבר נראה אחרת לגמרי מכל מה שתכננו?
תראה, קודם כל אני צריך להודות שטעיתי. אני לא חשבתי שאנחנו מנצחים את המשחק, ואני מודה. לא מדבר איתכם תוך כדי המשחק, לפני המשחק. וגם נימקתי למה. תראה, קודם כל, לא אוהבים לגעת זה, אבל יש פה עניין מנטלי. אי אפשר להתעלם ממנו. אני די קצת זלזלתי בזה בעבר, אבל זה מורגש. אם היינו אומרים פעם שהקבוצות משאירות את הנקודות באתלית, אז אני רואה שכשמכבי תל אביב אוספים שני שערים כבר בערובות של חדרה. כאילו אוטומטית שהם נוסעים צפונה, זה נכנס ביחד. אמרתי לחבר'ה באוטו, אמרתי להם, תראו, אני יכול לנמק לכם, ואני אומר, תנמק לכם, למה אני חושב שיהיה לנו קשה לנצח מכבי תל אביב, ולמה יש להם פה עדיפות. אבל אמרתי להם לפני זה, בואו נעבור 5 דקות בלי לספוג שער במצב נייח. את 5 דקות הראשונות, כי פעמיים בבלומפילד, עכשיו בשני המשחקים האחרונים זה בדיוק מה שקרה. אמרתי להם, בואו נעבור את 5 דקות הראשונות בלי לספוג שער במצב נייח, ולא הצלחנו. ואז אתה גם חוטף את השני ומהר, וזה גם קרה בבלומפילד במשחק החשוב של העונה שעברה. כאילו שוב בחר אמר מה פה קורה פה. כל ההכנה וזה, אז הנה זה שוב. תראו, למה חשבתי שיהיה לנו קשה? מולם, הסיפור מבחינתי זה האמצע, וגם דיברתי את זה בפריגיים שעשינו בפרק הקודם. פשוט עלינו בלי אף קשר דפנסיבי, עזבו בתפקוד, בהוויה. עלינו עם 2 קשרים מרכזיים, ששני הקשרים הדפנסיביים, 2.5, אני לוקח גם ג'אבר, הקשרים הדפנסיביים שלנו לא זמינים. וגם תוך כדי ידיעה של הקשרים שלהם, לא רק שהם דפנסיביים הרבה יותר טובים שמיר וגלאזר, אלא שלהם יש גיבוי על הספסל, זאת אומרת הם יכולים לתת יותר כל שלב של המשחק, בעוד שלנו אין גיבוי. אז הם לא יכולים לתת מספיק, כאילו כי אתה צריך לשמור כוחות, עד הסוף אין ברירה, זה השחקנים. עזבו שבסוף זה יתגלגל אחרת ואלי מוחמד יצא, אני מדבר ברמת העיקרון לפני המשחק, מה שנקרא, מה שטעיתי בו, כן? או צדקתי חלקית, כי בכל זאת זה כן בא לידי ביטוי במשחק, וההתקפה המהירה שלהם שאמרתי, אוקיי, נעלה בלי האמצע הגנתי, יחתכו לנו אותו כמו חימה בהתקפות אם הם עולים שלישייה קדמית מאוד מהירה, ואני מודה שזה גרם לי לחשוש מהמשחק, ביחד עם כל העניין המנטלי, זה החשש שאני קלה לפיגור מוקדם, כאילו הכל, כל מה שיגורתי בא לי. עכשיו, אי אפשר גם להתעלם מהפן המנטלי, אני אומר, זה לא רק שאני לוקח דוגמת חזיזה, קבע שער, כאילו עם השער העצמי וגם כל הסיפור הזה, פתאום התרגילים של ויזינגר, אז הוא מקבל כדור ומחליק. זה משהו שאתה אומר, זה לא קורה לך נגד סכנין, זה לא, פה זה קורה לך דווקא נגד מכבי תל אביב. כאילו הכל לא מתחבר, בסדר? זהו, אבל זה כאילו כל התחושות שבאנו עם זה, עם ה-2-0, זה הוריד, הוציא המון רוח מהמפרשים, זה כבר כאילו, אתה יודע, עלו לך פלשבקים, ויותר מהכל מבחינתי, זה העניין של אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, אנחנו מפסידים את המשחק, אני כמו אופר, אני הייתי בטוח שמפסידים את המשחק כבר בשלב הזה, אמרתי, בסדר, וגם הרגשתי אגב שהשלישי יותר קרוב מה-2-1 בחלק מהשלבים, שוב במגרש, אחרי שראיתי בטלוויזיה פחות, אז אמרתי, בסדר, אוקיי, בואו, אנחנו 5 נקודות מבאר שבע, יש עוד עונה ארוכה עם 3 משחקים נגדם, הם בכלל לא בטוח מנצחים בבלומפילד, ואז השעה אחרי זה טרנר, אנחנו יכולים עוד לסיים את שני האלה פה 5, ועוד לסיים את זה מקום ראשון. לא להתפרק, גם נפסיד 3-0, בסדר, לא להתמוטט. היו רגעים במחצית הראשונה שפלניש צעק על הרד, ואני זוכר את זה ויכוח בין שחקנים, אמרתי, זה הדברים הכי רעים שיכולים לצאת לנו מזה, שלא נצא עם המשחק הזה עם משהו לא טוב בקבוצה לקראת ההמשך. ואם תשימו לב, לפני המשחק השחקנים נוגעים המון אחד בשני, לא רק בחיבוקים, וגם אחרי זה הם מתחבקים עוד, כאילו גם חיבוק קבוצתי וגם אחד עם השני, וזה מצוין. ויש מחקרים שדסקל שהתארח אצלנו גם מפרסם אותם, להראות כמה הדברים האלה יכולים לתרום לקבוצה ולחדר הלבשה. זהו, אז לפני שאני מתחיל לצנוח לטקטיקה, כי יש לי המון מה להגיד על זה, אז אני אעביר לנדב.
רגע, לפני שנדב אומר, אז אני אתן את הצד שלי. אני בהסקט הקודם דיברתי הרבה על זה שזה כן הכדורגל ולא הכדורגל, ועל החיבור לצד המנטלי פה, ואני חושב ש בסוף כן הכדורגל ניצח, אבל לא במובן הטקטי שלו, אלא במובן הטכני שלו. השחקני כדורגל של מכבי, שלנו, הם כרגע שחקני כדורגל הרבה יותר טובים. ואנחנו הצלחנו להביא את המשחק בדיוק למקום שאותו אנחנו רצינו שיהיה. שהמשחק יהיה ב-40 מטר ליד השער שלהם. אני חושב ש-90% מהמשחק בערך, לפחות ככה, בלי לחשב ממש. אבל המשחק המהותי, הם אולי פעם ברבע שעה עברו לחצי שלנו. עכשיו, למה אופר ואתה מדברים על זה שבאצטדיון התחושות שלכם היו שהמשחק הרבה יותר גרוע שלנו? כי הייתם בבאסה מאוד גדולה. מהדקה הראשונה הייתם בבאסה נורא גדולה. ושאתה בדאון, אתה לא יכול לראות את הקרני אור האלה שאתה מדבר עליהם. אבל כשאתה יושב שנייה אחת במחצית, ואומר לבן שלך שבוכה, יונתן, תרגע, אנחנו מנצחים את המשחק הזה, גם אם אתה לא לגמרי מאמין בזה, אז אתה כן אומר לעצמך, רגע, הם הכניסו את השני גולים האלה, שבוא נגיד ככה, זה לא בדיוק היו מהלכי כדורגל נורא מתוכננים, זה נכון שפשיץ' אמר שאצלנו הכל מקרי, אבל הקרן הזאת שאבו פני מחליק אחורה לחזיזה, וחזיזה נוגח לשער של ג'וש כהן, זה לא בדיוק המהלך המתוכנן ביותר בעולם, ובטח לא השער בסיבוב הזה שהסבירות שהוא ייכנס הייתה בערך כמו הסבירות שייכנס הכדור שאלי מוחמד פתאום הלביש במין וולה כזה שבחיים עוד לא יצא לו. אבל בסוף, אתה אומר, חוץ מזה, הם בקושי עברו את החצי, הם בקושי התקרבו לחצי, הם כמעט לא עברו את החצי, היה להם עוד הזדמנות אחת גדולה לעשות את השלוש, ששם באמת ג'וש הציל, אבל חוץ מזה, גורניש מתגורנישט. אז עם כל הכבוד, זה לא הייתה הטקטיקה כל כך, כי אני לא חושב שמישהו יכול היה לתכנן שככה המשחק הזה יראה, גם אם חשבנו שנשלוט, לא חשבנו שנשלוט כל כך, אבל השערים האלה בסוף היו קצת באוחריהם, כי אמרו, יש לנו באפר זון, יש לנו אזור ביטחון, אנחנו נשמור מקסימום, נחטוף אולי אחד. הם לא זכרו שמכבי, כשהיא נותנת אחד, היא נותנים לה אחד, היא רוצה את כל היד. היה עוד 10 דקות, זה היה נגמר אולי 5, למרות שביציע שקשקתי, כשהובלנו 3-2, שזה ייגמר 3-3, וכשהשווינו ל-2-2, שנחטוף את השלישי, כי זאת ההוויה שלך כשאתה יושב ביציע. אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה ממעוף הציפור על המשחק הזה, הם לא עשו פה כלום, כי השחקנים שלנו הרבה יותר טובים, והמשחק היה ליד השער שלהם. אז נכון שכמעט כל הפעמים, או שדין דוד היה בנבדל, או שחזיזה החליק, או שהשוער שלהם באמת תפס יום מטורף, כי את שני הגולים שהוא חטף, הם היו כאילו הביתות הדרדלך, אבל ביתות שהיו הרבה יותר חזקות וקשות לפני זה, הוא הצליח לעצור. גם מדין דוד וגם בטח מהריקושט שם אחרי הקורה של שון גולדברג והביתה של אלי מוחמד. אז בסוף זה היה הכדורגל, אבל לא התכנון של הכדורגל, אלא קצת כמו בשכונה כזה. אנחנו עשינו כוחות ולקחנו את השחקנים היותר טובים. נדב, עכשיו תוכיח שזה הכל טקטי ואני מדבר שטויות.
בדיוק להפך אני חושב. אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. תראו, אני רואה את הדברים ככה. אני, מאיך שאני מנתח את הדברים, אנו עלינו לשחק מאוד יעירים. זה הרגיש לי כאילו 1-0 כבר בכיס, כי אנחנו קבוצה שדורסת, ועניין של זמן עד שאנחנו ניתן את ה-1-0 והכל יסתדר לנו. ואז חטפנו כפה, ואז חטפנו עוד כפה, ואז כל השדים...
סליחה רגע שאני מתפרץ. אתה אומר שעלינו יהירים על סמך ה-30 שניות הראשונות? אז תסביר.
אני אסביר. כשהתחיל המשחק, אני לא יודע אם שמתם לב, מי עמד על קו החצי. פלניץ', אם אני לא טועה.
תרגיל מגוחך שעלה לנו בקרן.
כולם רצו קדימה כדי להראות, הנה, אנחנו בעלי הבית, אנחנו נדרוס אתכם. עכשיו, זה לא רק התחילת משחק, זה כאילו, לא נעים לחזור למילה הזאת, זה הגישה, זה איך שהם עלו למשחק, איך הם... הקרן, בסדר? הקרן על פניו זה מהלך יבש, פגע בשחקן, בחזיזה, לא נגח טוב, לא. מי נוגח ברחבה בקרן? אפילו מי נוגע בכדור? אל תיגע בכדור בכלל. כדור היה גם יכול להיות שהוא היה עובר את השאר ואף אחד לא היה נוגע בו. אתה נוגח, תנגח למעלה. מה זה הנגיחה היהירה הזאת, כאילו? עכשיו, אחרי הגול הראשון זה היה גול של יהירות בעיניי, של צחיחות. הגול השני כבר בא ממערבולת נפשית. של 10 שנים, של הנה עכשיו אנחנו אוכלים אותה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אלי מוחמד עשה שם איזה דריבל מסע חזק מדי לשרי, שרי איבד בסיבוב. בסדר, אנחנו יכולים להסביר לעצמנו עד מחר, שזה לא היה כדורגל. אני אומר לכם, שאני חושב שאם אני הייתי מאמן מכבי תל אביב, אני הייתי משחק את אותה טקטיקה בדיוק. במבחן התוצאה הוא עמד, עד הקשה אם הוא היה גם לא רחוק מלעשות 3-0, ולצאת עם כל הקלפים ביד. ואז
נדב, גם השער השני זה יהירות של אלי מוחמד, שדיברתי עליה הרבה פעמים בעבר, שהוא לא יכול, אין לו, זה, עזוב, קודם כל אין לו את היכולות, אבל גם אין לו את אחריות להיות קשה אחורי, אין לו.
כן, אתה מבין, גם הפאול שם, לא יודע, דיברנו, התכתבנו על זה, היה פאול, לא היה פאול, לא יודע, לדעתי לא היה פאול של מוחמד, אבל בסדר.
של מוחמד, על חוזז, אתה מתכוון.
של מוחמד, על חוזז, חוזז הוא, הוא מתחזה בהתאבות. ומבחינת מכבי תל אביב, לא מסתכל עליהם, אבל הם באו בגישה שלגיטימית להם, הם רוצים לשרוד, רוצים להישאר בצמרת, רוצים להשאיר את המאבק אליפות בחיים. אני ראיתי בחניה האוהדים שלנו עם האוהדים שלהם, שהאוהדים שלהם אמרו לנו, הנה זה המגרש הביתי שלנו, אנחנו, קל לנו לנצח פה. עכשיו, אם ניגע טיפה טקטית, שוב, אני כאילו, אני מעריך שהתכנון היה, שיחקנו 4-2-3-1, התכנון היה לפתוח בלחץ ולהפעיל מחבש כמו שעשינו בכל המשחקים הגדולים, הדרבים, ביתר, פועל באר שבע גם, ואני לא חושב שהיה משהו בטקטיקה לא נכון, זאת אומרת, ברור שיש משהו קצת, כאילו אפשר לחלק את זה לשתיים, אפשר להגיד טקטיקה לבוא ולהפעיל עליהם לחץ, מצד אחד זה יכול להתפרש כשחצני, מצד שני אני רוצה לנצח ואני רוצה להראות מי בעל הבית, השאלה היא איך אתה עושה את זה, ועד כמה אתה עושה את זה באחריות ובמודעות עצמית. אני חושב שהדבר הזה נעשה קצת בחוסר מודעות עצמית. זה כאילו לגבי המשחק, באמת אני חושב שאין פה הרבה מה להוסיף טקטית, כאילו עלו פה, צפו פה, צפו פה כל השדים העשר של... אני מתחיל משחק, עוד לא התחיל המשחק, בדיוק אמרתי לחבר שלי, גול, כבר חטפנו גול. ה-70 דקות האלה של השליטה האופטית הזאת, חבר'ה, אני הרגשתי, אנחנו נשחק עוד 100 שנה לא נשים גול, אוקיי? אז, וצפו לי בראש, הנה עוד פעם המשחקים האלה שאנחנו מפסידים מ-3-0, וזה, והיו כל כך הרבה מאמנים שעברו שכאילו, החזקנו בכדור כל כך הרבה זמן, גם בקירת אליעזר היו כאלה משחקים, ועדיין אכלנו אותה. ובגלל זה רק מעצים לי את התחושה של הרבע שעה האחרונה שמה קרה שם, משהו קרה שם, וזה מרתק, כאילו, זה תעלומה מבחינתי, כי זה לא היה רק כדורגל, זה לא היה רק כדורגל.
לי היה ברור שאנחנו שמים את הראשון, הוא יהיה הראשון מבין שניים או שלושה. היה לי ברור שיהיה גול, ויהיה כאילו יותר מ2-3 דקות, יבוא גם השני. ובקטע הזה, אני כתבתי לך גם בוואטסאפ, לא לגמרי הסכמת עם זה כמובן, שזה קצת היה כמו מצור שהלך והתהדק במהלך ה-70 דקות, 77 דקות, ובסוף ההגנה שלהם קרסה, כי באמת בחר בסוף שיחק קצת כמו שלמה שרף בשנות ה-80, כשהשלושה מקדימה הם שלושה חלוצים קלאסיים כאילו לגמרי, ששניים יותר באגף ואחד יותר באמצע, אז זה היה ארמלי סלקטר ורוני רוזנטל,
ואתמול זה היה...
לפעמים גם צדוק מלכה היה עולה כחלוץ רביעי, זה נכון? והכותרת שאני זוכר, ממש מילדות, הכותרת בעיתון הייתה ששלמה שרף אמר, אני אטמטם את הליגה, עם א' בהתחלה. אני אטמטם את הליגה. אז אתמול זה היה ככה, אבל להגיד שהכדורגל ניצח, איך אפשר להגיד שהכדורגל ניצח, כשההרכב שעשה את המהפך, הוא הרכב כאילו עם שני בלמים, קשר אחורי אחד ששיחק 30 מטר מהשאר של היריבה, ומגן ימני שהוא שחקן כנף קדמי. מתן או אופר, לבחירתכם.
אז אני רוצה רגע, ואז מתן ניכנס אולי, אבל אני רוצה להגיד לכם למה אני מסכים קצת, אבל למה אמרתי שכדורגל ניצח. אי אפשר לנתק את הרבע שעה האחרונה מכל המשחק הזה, אוקיי? אי אפשר לנתק אותה, אבל היום כשצפיתי המשחק, ושדיברת על התחושות והרגשות שלי בזמן המשחק, אבל היום כשראיתי אותו, פתאום הנרטיב השתנה לגמרי, ואני חושב שמכבי, אוקיי, פשוט שיחקה את המשחק הרגיל שלה, בעיניי, אוקיי? כל הזמן שיחקה את המשחק הרגיל שלה, אפילו, אגב, אחרי ה-2-0, מכבי המשיכה לעשות את הכדורגל הרגיל שלה, בדקה ה-20 הייתה לנו הזדמנות מצוינת, שכמעט נכנסה, נראה לי זה היה נגיחה של גולדברג, או הביתה של מישהו, אני כבר לא זוכר מה יש.
דין דוד, כן. אז ביתה של פלניץ'.
נכון, והייתה נגיחה של גולדברג, הייתה ביתה של
אני אלי. מוחמד.
כן. עכשיו, למה אני אומר שזה המשחק הרגיל שלה? כי זה נגיד, מאוד הזכיר לי, אוקיי, את המשחק נגד חדרה. גם מחצית ראשונה הייתה נהדרת, והגענו להתקפות, ולא נכנס, לא, הגול לא נכנס, והשתגענו קצת, המשחק מעצבן. נכנסנו גול דקה 45, גם קצת בחצי מזל כזה, עם יד של ערד, אם אתם זוכרים,
נגד הפועל ירושלים.
הפועל ירושלים, סליחה, המשחקים מתבלבלים לי כבר. זה מאוד מזכיר את המשחק הזה. עכשיו, מה ההבדל בין המשחקים האלה? אחד, כן, מכבי תל אביב בא עם מטען פסיכולוגי שהוא שונה ממה שכל הקבוצות האחרות האלה באות, שמכבי לא רואה אותן מטר, והיא הפקיעה שני גולים, אוקיי? אבל כך בחשבון שאנחנו מפקיעים בשמונה משחקים, אנחנו נמוצע של כמעט 2.5 גולים למשחק, אולי יותר, מתי ניתן את הנתון המדויק בטח תכף?
לא זוכר את הנתון המדויק, אבל הרבה.
הוא קרוב, אוקיי? אז אתה יודע, אני אחרי 2-0 לא הייתי מודאג. הייתי מודאג בדקה 75, כי לא הצלחנו להבקיע. עכשיו, מתי באמת הייתה לי, ראיתי במגרש שהשחקנים מתחילים להיבהל, הייתה נקודה אחת שאני זוכר ממש במדויק את מכבי, את פלניץ', אוקיי? בוהל, הצירה של ג'וש מהביתה של גררו בהתקפה, בדקה 24. זה היה רגע שאם היה נכנס, אם ג'וש לא עוצר את הכדור הזה, המשחק הזה גמור. גמור, נעול, היה שם פלניץ' נבהל, אוקיי? פשוט משהו, אתה יודע, הוא היה קצת בפאניקה, לא יודע מה היה. אז זה הייתה הנקודה שמכבי לא איבדה את המשחק. עכשיו, למה אני אומר שהכדורגל ניצח? אני אחזור על זה. כי מכבי שיחקה את הכדורגל, היא לא התפרקה פתאום, היא לא השתגעה, היא קצת אחרי ההחמצה הזאת של מכבי תל אביב, היא ככה נכנסה לאיזה מגננה, פחתה לעלות למעלה וזה, אבל חזרה מאוד מהר לשחק את הכדורגל שלה. ויש שני דברים שבעצם ניצחו לדעתי למכבי את המשחק, אוקיי? אחד מהם זה ששיחקה את הכדורגל שלה, גם אם מדובר בסופו של דבר חילופים והתקפה וזה, הבסיס היה אותו בסיס, משחק אגפים מאוד חזק, אוקיי? הגולים, אני מזכיר לכם, הגיעו מהאגפים, הגיעו ממסירות באגף, כמו שמכבי יודעת לשחק, והדבר השני, וזה משהו שאני אמרתי למתן לפני תחילת המשחק, אני אמרתי לו, למכבי תל אביב אין אף חילוף הגנתי חוץ מג'רלדש, ואת הגולים, במיוחד, את הגולים אנחנו נתנו על ג'רלדש, שהוא פשוט לא יודע לשחק בלם, אוקיי? ולמכבי תל אביב, ברגע שבלטקסה נפצע, לא היה להם כלום, ואני באמת לא מצליח להבין איך קבוצה שיודעת שזה הסגל שלה, ויודעת שבאמת אין לה, קודם כל, איך הוא לא הביא איזה בלם מהנוער, לפחות שיהיה מישהו, מישהו שיהיה שם, כאילו, להחליף, אני באמת לא מצליח להבין את הוא עלה טוב, אבל כאילו, נהיו סגל מאוד מוזר, ודבר שני שאני באמת לא, אני אמרתי לך לפני שזה יהיה באוחרים, אני אמרתי לך ואתה אמרתי משהו על חילופים התקפיים, הרבה שקוראים להכניס, אני חושב שמכבי תל אביב, אם באמת היו ממשיכים לשחק את המשחק שלהם כמו שהם באו לשחק מההתחלה, ולא מסתגרים ולא שורים על היתרון, הם מנצחים אותנו אולי אפילו עם עוד שני גולים. אנחנו היינו בנקודה של השלוש, שהכמעט שלוש הזאת, מכבי הייתה פריחה מאוד, הזכירה לי את הקבוצות של גיא לוזון, הזכירה לי את הקבוצות של רוטן, הזכירה לי את הקבוצות פריחות, 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 שנשברות בקלות.
גם אני חושב שהם היו יוצאים, אם הם היו יוצאים, אנחנו מפרקים אותם 3-2 לפני כבר.
תנו לי רגע להעביר למתן, אופר ציים, ואז אני אתן למתן, ומתן, תתייחס קצת גם לחילופים של בחר, אם הוא לדעתך יצא גאון, או שפשוט הוא מתחיל לגדל את האקוז של אברהם גרנט.
בחר הגיב מאוד נכון, טקטית, לחילופים של קרסטיץ', קרסטליץ', לא יודע שהוא את השם שלו, סליחה, למרות שיש לי הרבה קולגות סרבים, ושאגב טוענים בתוקף שהוא מאמן נורא והיום ומאוד לא אוהבים אותו, הוא הגיב נכון, החילופים של היו באמת חילופים, מה זאת אומרת?
החברים הסרבים שלו הוא אומר.
החברים הסרבים שלי, כן, חברים הסרבים שלי, יש לי מלא חברים סרבים מסתבר, אני אספר לך עליהם מתישהו. ובאמת הוא הגיב נכון, עכשיו, אני לא מאשים את המאמן של מכבי תל אביב, לא היה לו שחקנים על הספסל להכניס, חוץ מגולסה שאני באמת לא מבין איך הוא לא הכניס אותו כדי לשמור על הכדור, אבל בסדר. הוא הלך על ניצחון, אין לי מושג מה הוא ניסה לעשות, אני לא בטוח שהוא יודע מה הוא ניסה לעשות, אני לא בטוח, אני חושב שהרגע הזה באמת של החיפים הוא מה שניצח את המשחק, כן, אבל בסופו של דבר, מכבי, אם הייתה משנה את התוכנית שלה, והייתה משחקת אחרת, והייתה עושה חילוב המחצית, כמו שאני חשבתי שצריך לעשות, ולהכניס עוד קשר אחורי, במקום זה, היא לא הייתה מנצחת, לדעתי. ואני מעביר את זה למתן, קדימה, תן לנו ניתוח, מתן.
קודם כל, משה קשטן שלנו מוסר לנו שלושה וחצי שערים בשמונת המשחקים האחרונים. טוב, אני רוצה ברשותכם רגע להיכנס קצת לעניין הטקטי קודם כל. שני המאמנים עלו בדיוק כמו שהם היו צריכים לעלות, ולא היה להם דרך טובה יותר לעלות. לברק בחר לא היו אלטרנטיבות. דיברנו על ההרכב, זה הרכב אין ברירה. זה מצחיק שבסגל כזה את הרכב אין ברירה, אבל מה לעשות, זה הרכב אין ברירה. אז הוא עלה בהרכב אין ברירה הזה, עם השיטה הרגילה שלנו, בסדר, ומכבי תל אביב, שכן היה להם ברירה, עלו עם רכב יש ברירה, ועלו מאוד נכון, והסברתי לה מקודם, הגנה חזקה, כי התקפה שלנו יותר טובה, קישור חזק הגנתית, עם פחות, ויתרו על קניקובסקי, שיש לו פחות יכולות התקפיות, את סבורית, שהיה פחות טוב העונה בתור מגן שמאלי, הוא הכניס לאמצע כבלם, כמו משחק שני שלו, מצוין, דעתי אגב השחקן הכי טוב על המגרש, אולי חוץ מבופני, שעוד נגיע אליו, זהו, ושלישייה קדמית מהירה. הוא לא רצה להחזיק בכדור, בגלל זה אני גם אומר, שיגיד שאם היו מנסים ליזום יותר, הם לא עלו מתאים לזה, הם עלו לשבת אחורה, לקוות שהתקפות שלנו יתנפצו להם על הבלמים, שמדי פעם הכישרים שלהם יחלצו משהו, יעיפו קדימה לשלישייה הקדמית, ושהם יעשו עם זה משהו. הם עשו עם זה משהו פעם אחת, אגב, זה מה שהם צריכים לכאורה במשחק. אנחנו עצרנו את זה, הגולים לא הגיעו משם, אבל הם זה מה שהם צריכים. תפעם אחת, אגב, לא שנכנסה, אני מדבר על המצב של גרר, אוקיי? תפעם אחת הזאת, זה מה שהם צריכים. ועוד איזה פעם, איזה מצב נייח. אז במקום זה נתן שמיר בגלל לחץ, הפעם היחידה בערך שהם אפילו לחץ על הבלמים שלנו, ועל עלינו ברחבה, כי זה אחרי התקפה שלהם, וזה הוליד גול, וזה חבל מאוד, כי אנחנו עשינו הרבה יותר לחץ, ודווקא אנחנו, זה לא היה הלחץ, זה היה לחץ אחרי חטיפת כדור מחוץ, עוד נגיע לזה. בכל מקרה, אני לא מסכים ששיחקנו מהר את הכדורגל שלנו, לקח לנו הרבה זמן להתאושש, באנו במצב שאנחנו עולים כדי להחזיק בכדור, הם גם נתנו לנו להחזיק בכדור, לא עשו לחץ על החלק האחורי, זה טוב לנו. ובכל זאת, בהתחלה התחלנו להעיף כדורים ארוכים. על מה אתה מעיף כדורים ארוכים? למי? לשלישיית בלמים שיש לך חלוץ אחד? מה בדיוק הרעיון בזה? עכשיו, אני לא חושב שזה מה שבחר ביקש, ואני חושב שאין מה להאשים את בחר פה בכלל, כאילו אנשים איזה, במה שהיה עד המחצית, זה פשוט השחקנים didn't deliver, ממש ככה. והשחקנים של מכבי תל אביב כן deliver, אבל אני אגיד לכם משהו על זה. ואי אפשר לנתק את הסיפור הזה של המחצית הראשונה מהמחצית השנייה, בטח מסיום המשחק. מכבי תל אביב עלו עם סכין בין השיניים, הם עלו כמו שאנחנו עלינו למשחקים אחרים, הם עלו בצורה אינטנסיבית בלתי רגילה, אבל מה ההבדל? קודם כל גם לנו זה עלה בעייפות בהמשך המשחק, אבל למה להם זה עלה יותר? כי אתה מוציא הרבה יותר אנרגיה שאתה מתגונן מאשר כשאתה תוקף. למה? כי הבלמים זה תפקיד שלרוב הם לא מגיעים מותשים לסוף המשחק. הם הספרינטים שהם יותר קצרים, לעומת זאת שחקני התקפה עושים ספרינטים הרבה יותר ארוכים. וכשאתה יוצא למתפרצות, אז זה קודם כל רק כמעט תמיד רק בספרינטים, וזה לא איזה ספרינט של תנועה לשטח קצר, זה ספרינט ארוך של 40-50 מטר, ומי רודף אחריך מהצד השני? הבלמים. הבלמים האלה שלא מתעייפים. ואז החלוצים האלה צריכים גם לחזור ולעשות הגנה. והחזרה שלהם להגנה הייתה מופתית ברמה של בית ספר לכדורגל, לצלם ולראות. מדהים. אצלנו 3-4 שחקנים חוזרים להגנה, ואצלם 8-9. בצורה פשוט לצלם ולהקרים בבתי ספר לכדורגל. חבר'ה, לדברים האלה יש מחיר. אנחנו בליגה ישראלית, אין פה, אף אחד אין לו כושר גופני פה של ביירן מינכן. וזה עלה להם. זה עלה להם במחצית השנייה, כשהם נפלו מהרגליים. אתה מחזיק 30% בכדור מתוך אסטרטגיה. אתה אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי שמכבי חיפה תגיע מולי, עזבו ביתרון מספרי, שהיא תגיע מולי שהיא בחיסרון מספרי של אחד אפילו. אז אין לי מה לעשות, רק ככה אני חייב לשחק. אם אני רוצה גם להצליח לתקוף מדי פעם, אז ככה אתה משחק. ואתה אומר לעצמך, הלוואי שאני אגיע לדקה 70, אני יודע שאני אגיע בלי אוויר, אבל אני אגיע עם 2-0. אז הגיעו לדקה 70 עם 2-0. אבל בואו נחזור עוד קצת אחורה. אז מחצית הראשונה מאוד רעה שלנו, שמנטלית אחרי השתיים זה כן השפיע, ואני אגיד משהו, שראינו את זה ודיברנו על זה גם בבלומפילד, ודיברתי על זה אפילו לפני המשחק, היחיד שזה לא מזיז לו זה אבו פאני. אז מי זה שמקצועית הוא הכי טוב? מנטלית הוא הכי טוב. הוא כל כך חזק מנטלית, הוא לא מפחד מהם, העשר שנים האלה לא מעניינות אותו, זה לא מזיז לו, הוא חזק בראש, ברמו של השחקנים הכי גדולים מכבי, אני לא חוזר בי, ברמה של ברקוביץ', ברמה של רוסו, ברמה של כל השחקנים שהיו על המשחק הכי רוצחים והכי חזקים בראש. זה לא עניין אותו, הוא בא משחק, הוא ירד לטאקלים, הוא נכנס למאבקים בכוונה כדי לשם הכניסה למאבק, גם אם אתה לא זוכה בכדור. כמות פסיכית, אני חייב ללכת פה לנתון, כי זה משהו שאני לא חושב שראיתי עונה, אולי נדב זוכר, 33 מאבקים, והוא לא קשר אחורי, הוא שיחק את המרכזי, זה משהו פשוט לא מהעולם הזה, זה מראה שכשכולם קפאו, הוא בא, הוא ביקש את הכדור, הוא רצה את הכדור שכולם ברחו, שחזיזה הלך להתחבא מהכדור שם בצד, הוא כל הזמן רצה את הכדור אליו, באמת הוא היה פשוט אדיר, אני אומר שזה עוד במחצית הראשונה אני מדבר, והשאיר אותנו עם הראש מעל המים, ומת אלי מוחמד, אלי מוחמד תראו יש לו בעיה, אני מאוד תופס מהשחקן הזה, אני מאוד מאוד שמחתי שהביאו אותו למכבי. א', הוא לא קשר אחורי, דיברתי על זה במשחקים הקודמים, אין מה לעשות, בסדר, לא היה. במקרה הזה הוא היה חייב לפתוח קשר אחורי, כי אבו פאני פחות מתאים, ובאמת לא הייתה, אתה גם רוצה אותו קדימה, ביתה מרחוק והכל, באמת לא הייתה ברירה, אז אלי מוחמד היה צריך לפתוח קשר אחורי, מול קבוצות קטנות, התועלת עולה על הנזק, מול קבוצות גדולות, הנזק עולה על התועלת, ועוד בעיה גדולה של אלי מוחמד, מעבר לחוסר אחריות וחוסר יכול שליט, עם מיקום של קשר אחורי וכל זה, זה עניין פיזי, אין מה לעשות, ראינו את זה מול אוגו, ראינו את זה מול מנג'ק, רואים את זה מול גלאזר, מול שמיר, הוא לא יכול להתמודד פיזית מה שאבו פאני ונטע לוילם ורודריגז יכולים. הוא לא יכול, הוא לא שם פיזית. אז כשיש לידו עוד שניים, והוא נגיד חלק משלישייה, עוד קשה אחורי פיזית, זה יותר קל. כשהוא הקשה אחורי והוא זה שצריך לעמוד שם, אז זה לא עובד. אז מה לעשות? אני לא מאשים אותה, אגב, גם היו לו הרבה חילוצים, אני לא זה, הוא בא כאילו, הוא עשה מה שהוא יכול, אבל זה פשוט עניין של להרוג אותו. איך כתב לי מישהו על מה שכתבתי? אמר לי, בסדר, גם חזיזה, הוא קיצוני מהטובים בליגה, אבל אם תשים אותו בלם, אז הוא לא שווה מקום במכבי. נכון, מה לעשות, גם אני מוחמד, הוא קשר מרכזי בין הטובים בליגה, וקשר אחורי, הוא פשוט, זה לא שם. טוב, ואז נגמרת המחצית, אנחנו עולים למחצית השנייה, ובמחצית, או לפני שאנחנו עולים למחצית השנייה, בא ברק בחר, וזה שינוי מאוד משמעותי, לריינסטרין, ואומר לו, hey mate, for now on, your name is not Reinstrain. אז הוא עונה לו, so what is my name, coach? Your name is José Rodríguez, and shall I added, you kid my father prepared to die. ולמה אני מתכוון? הוא נתן לו את התפקוד של רודריגז. עכשיו, אני לא אומר שהוא ידע לעשות את זה טוב כמו רודריגז, אבל הוא שיחק את הקשר מגן כמו רודריגז במחצית השנייה. הוא כל הזמן בא לאמצע, ואני בהתחלה התעצבנתי מזה. אמרתי, מה זה? למה הוא עושה את הקו? זה שיגע אותי. אמרתי, מה הוא הולך לנהל הקישור? מה הוא קשר ששיחק מגן על הקו? ושזה הבנו אותו. ואז נפל לי אחרי כמה דקות, הסימון, אמרתי, טוב. הוא מבין שהוא מפסיד את האמצע, בחר הבין שהוא הפסיד את האמצע, והוא חייב לזכות בו שוב. אתה אומר, אני אגיע לדקה 70 כשהם יפלו מהרגליים, כן? נכון. זאת אומרת, אני אגיע לדקה 65-70 כשהם נופלים מהרגליים, אולי אני אעשה פה איזה נס, אני אכניס עוד כלים התקפים וזה, אבל אני צריך לפני זה לייצב את המשחק. ופה הוא ייצב את המשחק, ובאמת המחצית השנייה התחיל לראות הרבה יותר טוב, טקטית מתחילתה, ולפני שהשחקנים של מכבי התחילו להתעייף ולהיפצע. ובאמת היה את העניין של הספסלים, שדיברנו על זה לפני גם באופר צודק, במכבי תל אביב היו רזים מאוד בהגנה, היה להם מחליפים בקישור ובהתקפה, אנחנו היה לנו מחליפים בהגנה ובהתקפה, אנחנו היינו רזים מאוד בקישור, אז אנחנו במשחק הזה אכלנו אותה בקישור, והם במשחק הזה אכלו אותה בהגנה, ההבדל הוא שאנחנו היינו צריכים להתמודד עם קישור שלהם, שכולל את גלאזר לא בסיאו, למרות שהיה מצוין, ברוב שלבי המשחק, ואת שמיר בלי גולסה, בלי זה לא דוד עם דור פרץ, וזה, והם היו צריכים להתמודד עם ההתקפה הכי טובה בליגה, וזה בסוף מה שדבר, להם זה שווה צמד, ולנו זה שווה שלושה. ואז הגענו לשלב החילופים, הם התחילו להתעייף, והם עשו את החילופים, והם הכניסו שחקנים, שחקני התקפה, שאני לא אומר שהם פחות טובים, הרבה פחות מתאימים לסגנון המשחק שלהם. כאילו פריצה הוא שחקן של פוזיישן, שחקן הוא קיר שאתה משחק עליו, הוא מתפרצות, הוא פשוט לא מתאים לזה. אגב, אני מניח שזו
סיבה שהוא לא הכניס את הכדור, אבל בגולים.
כן.
זאת הסיבה אגב. שלא הצליח להחזיק את הכדור בגולים.
זה נכון. זאת הסיבה אגב שהוא לא, אני מניח, לא הכניס את קובס. מה זה זוכר? זה לא שחקן של מתפרצות, זה שחקן שאתה מפודד אותו בקו, זה לא שחקן שאתה שורק אותו לשטח, הוא כדור לרגל. טבח! פעם היה כדור לשטח, היום אני חושב שזה פחות, אבל חוזז ואלמוג, שחקנים של כדור לשטח, יכולים לשחק גם כך. אלמוג אני חושב בעיקר כדור לשטח, וחוזז יכול גם לשחק כדור ברגל, אבל השאר לא, ופריץ זה שחקן שראה כדור לרגל וגרר או לא, ובגלל זה נראה, בקצת שהם הגיעו עם גרר או יותר, ועם פריץ זה ממש לא, וזה גם תקל להם את המשחק, ואז זה הגנה שלהם התחילו להתעף, ואז בחר התחיל להכניס עוד כלים התקפיים, ועשה, תראו, זה מה שאני אומר, הוא יצא פה גדול, אבל אין פה איזה הברקה טקטית. הוא זרק את כל הכלים שהיה לו קדימה. אין פה איזה משהו שאתה... ההכנסה של סטריין לאמצע, זאת הברקה טקטית. לזרוק את שלושת החלוצים שלך ושאר עם קשר אחורי אחד, זה לא הברקה טקטית. אנחנו אגב אכלנו את זה, אני מזכיר לכם בבוקרשט, להכניס עוד שחקן התקפה במקום סיידו, להשאיר את גולסה לבד באמצע, ואכלנו על זה 4-2, שהיינו צריכים לנצח את המשחק.
אני חייב לקטוע אותך, אבל מתן, אני חייב לקטוע אותך פה. אנחנו מתאמים מהטיימינג של החילוף. תראו, בחר עם חילופים שהם תמיד בדקה ה-60. הוא חיכה וחיכה וחיכה וחיכה, והחילוף הראשון שלו היה בדקה ה-70, חילוף כפול. הוא חיכה לראות שקרסטי שעשית הצעד הראשון, לראות לאיפה זה הולך, ואז הוא החליט איזה חילוף הוא הולך לעשות. היה שם משהו מאוד מאוד מדויק. אני חשבתי כמוך בהתחלה גם כן המשחק, וכשהייתי את זה עכשיו, ראיתי, הוא הגיב. נכון שזה היה נראה כאילו זרק את הכל, אבל הוא גם זרק אחורה, הוא הזיז את חזיזה להיות יותר אחורי, הוא לא לגמרי שבר את כל המערך שלו,
שנייה,
והוא חיכה לראות מה יעשה קודם מהסרבי, ואז החליט מה יעשות.
זה נכון, אופיר, זה נכון. זה נכון שהוא עשה את ה... שהוא חיכה, קודם כל, הוא רצה את מקבטיב יותר עייפים, ב', יש גבול כמה דקות אתה יכול לשחק רולטה, יש גבול, אתה לא חושך משחק שלם במערך כזה, וג' אתה צודק, הוא חיכה שמכביטיב גם יעשו את החילוף הזה, שיוציא להם את העוקץ ויוציא להם את המהירות מההתקפה, ואז המתפרצות שלהם יותר מסוכנות, אז אתה יכול להישאר עם שלושה שחקנים מאחורה, ועם קשר אחד. ברור שלא יכולת לעשות את זה כשהשלישייה מקדימה, היא חוזז על מוג וגרר טריים, וברור שאתה יכול לעשות את זה או כשהם יותר עייפים, או כשבכלל מי שעומד שם זה טבח ופריצה. כן? אגב, בהתחלה כאילו זה החילוף אחד, ראינו, אם אני לא טועה, סליחה, עושה שני חילופים, ואז רק אחרי שכבשנו את ה-2-1, הוא הכניס גם את בן סער, נכון? או שזה כבר אחרי ה-2-2 גם.
אחרי
ה-2-2,
לדעתי.
אחרי ה-2-2. אז
כבר הלך... בן סער ואת, איך קוראים לו, את...
כן, כן.
את הרד.
לא, הרד זה היה כבר אחרי ה-3-2. הוא הכניס, אחרי ה-2-2 כבר הלך, אמר, אוקיי, אני רואה שהם גמורים, מכבי תל אביב, פשוט נופלים מהרגליים, מה שאגב הם עשו לנו שנים, שבאנו עם סכין בין השיניים, לא ידענו לעלות ה-2-0, אבל בבלומפילד להישאר איזה 0-0 כזה, ובסוף הם היו גומרים אותנו שהיינו נופלים מהרגליים. אז הוא זיהה את זה, והוא הכניס באמת את צער, והוציא את סטרין, ועבר שחק 3-1-3-3. מוזר כזה. ואז פשוט התחלנו, כאילו, אתה אומר, אני אזרוק כדורים קדימה. ואז הגיע המופע של אבו פאני. ופה דיברו הרבה לפני על המחסור בארננדס. שהרבה עוד הם עקבתי ואומרו, אנחנו דווקא מרוצים, הוא די יכול להרכיב אותו, הוא שחק, הוא בכושר לא טוב הבלם הזה, וטוב לנו שהוא לא פותח. ואני אומר, תראו איך שני השערים שלנו בהם, באו בדיוק אותו דבר. כדור חוץ לפריצה, אבו פאני חוטף לו, מוציא קדימה, החלק הקדמי שלנו מייצר אחד על אחד, כאילו, ואז שני השערים הראשונים. ארננדז, אחד הכוחות שלו, underrated מהבחינה הזאת, זה שהוא מכה חוץ. הוא מכה חוץ ארוך, מכה חוץ חזק, מדויק, וזה גם שובר לחץ. כי אם אתה מוצאים חוץ מ-30 מטר מהשעה שלך, ואתה יכול לזרוק אותו 60 מטר מהשעה שלך, זה לא אותו דבר, מאשר אם פריצה מקבל את הכדור בחצי שלו, ואתה יכול להפעיל עליו לחץ. במצבים כאלה זה נראה לי שאתה רוצה להרחיק את הכדור כמה שיותר, ואני מניח שאני נותן לו. אני כמובן יכול לדעת, כן, זה אתה יודע, זה במה קורה ביקום החלופי, אבל אני מאוד חושב שזה משהו פה, לפחות פוטנציאל ערך משמעותי. קיצור, ואז באמת, פשוט ברגע שהם התחילו להתעייף, ואנחנו התחלנו להרוויח את הכדורים, זרוק את המהר קדימה, מול הגנה יפה, לחלק קדמי כל כך מוכשר, אז לשמחתי, זה העונה פשוט צריך להתחבר לנו, וכמו שעמית אמר, אחרי הראשון, כבר, אני לא חגגתי, אני רק דרבנתי, זה היה לי ברור שכי, כמו שעמית אמר, זה היה ברור שזה, לא יודע אם ברור, זה הייתה הרגשה שזה לא הולך להסתיים פה. ואגב, במחצית, היה מישהו שאמר, אקטובה, שתדעו לכם שכבר חזרנו מ-3-0 נגד אקטובה, אז פה זה רק 2. אמרתי לו, כן, אבל אקטובה ירדנו לפיגור 1 במחצית. מה שאני כן רוצה להזכיר, אמרתי לו, זה מכבי נגד זנית סנקט פטרבורג, שהם הובילו עליהם בדקה 70 3-0, וזנית ניצחו 4-3. אז זה שלידי, שאגב הוא היה מכבי, אני חושב, עד נערים או נוער, ואחרי זה הוא מאמן כדורגל וזה, אמר לי כל הזמן, מדקה 70, הנה דקה 70 שלך. עכשיו, הנה דקה 70 שלך, שאמרת על סנק דזור. ואז בגול הראשון אומר לי, הנה דקה 70 שלך, ובגול השני אומר לי, הנה דקה 70 שלך. כאילו הייתה את ההרגשה שדיברנו על זה, ועכשיו, אני לא מאמין בדברים, כן, אבל שהנה, זה קורה וזה פשוט, והגאונות של שרי בשער האחרון, זה באמת, זה כוכב כדורגל, חבר'ה, זה כוכב כדורגל. אני אומר הכל, יש לנו שחקנים מדהימים, הבישולים של הצילי, והיכולות של הדריבל של חזיזה, שהדריבל עבד לו הפעם, והבופה נשאר הכי טוב על המגרש. חבר'ה, זה גם כדורגל. המסירה הזאת ש... מה זה כל? זה מסירה של עונה. נדב, זה מסירה של עונה. אני לא אומר שאחרת לא יכול לזכות באליפות, כן, אבל זה מסירה עם השפעה שלא, זהו, זה עשת הגול. ברגע שהכדור הגיע להצילי, אני כבר כאילו הייתי בדרוך לנכנס, כבר כאילו די, תעביר רוחב נורמלי ושלושה כבר בפנים, עם שמיר ששוכב שם, כן, ראיתם את הציוד של עכשיו שהוא נדבק בתולעת הפארק, שזה מאוד שיעשע אותי. כן, ואז הקטרזיס, תראו, כמה משחקים יוצא לך להתפוצץ פעמיים, כי גם אתה מתפוצץ שאתה חוזר ב-2-2 עם מכבי תל אביב, עם כל ההיסטוריה, עם כל הזה, נכון? אני מניח שכל אחד מאיתנו פשוט התפוצץ ביציאה, וגם אתה מתפוצץ אחר כך ב-3-2, זה כאילו כבר היה מבחינתי התפוצצות ברמת הבלומפילד ממש, ב-2-2 בבלומפילד, שם שמה שכבר היה הרגשה של הנה זה מגיע, כן? זהו חבר'ה, אנחנו באמת אחרי הרבה שנים קבוצה יותר טובה מהם, קבוצה שגורמת לקבוצה של... עם יתרון תקציבי גדול, לבוא ולהחזיק 30% בכדור. תראו, שתי הקבוצות, למרות ששיחקו, אני חושב, לא משהו, היו מאוד מדויקות מול השאר. אם תראו את האחוזים של המסגרת, מכבי תל אביב 4 ביתות לשאר, כולן למסגרת. אנחנו 14 ביתות לשאר, 8 למסגרת, זה אחוזים מאוד גבוהים. למרות שאצלם, כאילו, מבחינת איכות המצבים, האקס-ג'י היה נמוך, כמו שאמרתם, בניגוד למה שנראה במגרש, אחרי זה בטלוויזיה, ראינו שהחזקנו אותם קצר, לא נתנו להם, חוץ מאז המצב של גררו, שחרות של 0 שגומר את המשחק, הם לא עשו כלום, מבחינת לסכן בצורה משמעותית השער שלנו, ואנחנו, בניגוד למחצית הראשונה, שהיינו קצת מסוכנים, זה מצב אחד משמעותי, לא מעבר, חצית שנייה כבר התחלנו לסכן ולסכן ולסכן. כן, מחצית ראשונה זאת דעתי, אתה קורא, ואז הביתה של פלניץ', וחוץ מזה זה לא היה באמת מסוכן. אלי מוחמד עם הביתה היא... מחצית שנייה כבר התחלנו לסכם, וככל שהדקות עברו, היינו יותר ויותר מסוכנים, עד שזה יגיע לשערים, שאף אחד מהם זה לא איזה משהו, זה שלושה שערים של אחד על אחד, האחרון אפילו מול שער ריק, זה שערים באיכות מאוד גבוהה, זה אקס ג'י, כאילו, אני סתם אומר, אקס ג'י של המשחק שלנו, זה 2, חבר'ה,
שערים מאוד 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 קבוצתיים, שלושת השערים הם מאוד קבוצתיים, לכולם קדמו מסירות בין השחקנים, בין כמה שחקנים, חלק יותר, חלק פחות. אחר כך יש לי פינה חדשה, אז אולי אני אעשה לה איזשהו פריוויו פה, אבל אני לא יודע כמה מכם שמו לב, כמה שרי עומד מאחורי דוניו, כשהכדור נמסר לדוניו בשער הראשון. הרי דוניו בישל שם לשרי. תסתכלו, שרי עומד איזה 10-15 מטר מאחוריו, הוא נותן ספרינט בזמן שדוניו נותן לכדור כאילו בדיוק לעבור לידו, ומבשל לו כמו שף, כאילו דוניו זה באמת אניגמה כזאת, שלפעמים יש לו התפרצויות, כישרון וביצוע, שאתה לא מבין מאיפה הוא מביא, ולפעמים נדמה לך שהוא זר לענף.
אני גם אגע בו, אני רוצה, אני אחזיר לכם עוד מעט את רשות הדיבור, ואחרי זה תחזירו אולי כאילו שסיימו, כי אני רוצה באמת להתחיל להרחיב על שחקנים ספציפיים, זה משחק אני מניח שאין לנו בעיה להעריך בו, בחפירות, אז אני רק אגע בכל זאת באבו פני, כי מעבר זה שהוא היה, דיברתי על הפרלמנטלי, מעבר לזה שהוא היה הכי שהיה טוב לאורך כל דקות המשחק, מעבר לזה שהוא היה מצטיין מבחינתי, ומעבר למה שהוא עשה בסוף עם הקרן, שזה מראה כמה גם פיזי השחקן הזה, יכול, זה ריכוז של טכניקה ופיזיות ברמה הכי גבוהה של הליגה שלנו, מעבר לכל זה, מה הוא אמר אחרי המשחק? הוא לא אמר, וואה, אני צריך מכבי תל אביב, זה כל הזה. הוא אמר, לקחנו 3 נקודות במאבק באליפות. ושמרנו על באר שבע קרובים, ואופר אני חושב התחבר לזה פה יותר מכולם, זה לא דרבי שהמשחק, בדרבי המשחק מנותק מהטבלה, אתה רוצה לנצח כי זה דרבי, מעל לכל דבר אחר, אחרי זה אני מסתכל על הטבלה. מכבי תל אביב היא ריבה גדולה, אני לא אומר שלא, אבל כשהיא לא איתנו במאבק אליפות, זה ניצחון שהוא קודם כל בשביל הטבלה, הוא קודם כל בשביל 3 נקודות, אחרי זה שאתה עשור שלו ניצחנו, אחרי זה שאתה חגה של היריבות וכל הסיפור הזה, אבל זה לא דרבי חבר'ה, וההתייחסות שלו, מבחינתי אחרי המשחק ברעיון, זה קודם כל 3 נקודות במאבק נגד באר שבע, זה הדבר הכי נכון שאמר, והתחבר לכל המשחק שלו, ועשה מה שנקרא, man of the match מבחינתי. אם אתם לא רוצים, אני יכול להמשיך לדבר על שחקנים.
אז אני כאילו, אני עוד משהו טקטי שכן רציתי להוסיף. תשמעו, היה פה גם עניין לדעתי עם רז מאיר. רז מאיר, אני חושב שמה שמתאים נגד כל הליגה, וכמה התלהבנו שהוא חזר לשחק מגן צמני, נוף הגליל, עניינים, נגד מכבי תל אביב לא כל כך. והם שיחקו על זה, אני ראיתי את זה, אני רואה את זה מולי בדוח משחק, מכבי תל אביב, מהאגף של רז מאיר, זאת אומרת אחוזי יעילות בהתקפה שלהם היו נמוכים, אבל הם שיחקו כמעט רק על רז מאיר, ולגיטימי מבחינתם, ואני חושב שהיה שם גם איזה, זאת אומרת, עצם זה שהם שיחקו עליו, זה קצת שבר את האיזון בהגנה, הוריד קצת את הביטחון לפלניץ' נראה לי, זאת אומרת, לדעתי היה שם גם איזשהו סיפור. אז אם כאילו קצת טקטיקה, אני חושב שזה גם היה משהו שהשפיע. עכשיו, כמה דברים כאילו סתם ברמה של אנקדוטות כזה ששמתי לב, לקחתי את כל המשחקים נגד מכבי תל אביב מה-10-11 שנים האחרונות, זה המשחק עם הכי הרבה החזקת כדור שלנו מול מכבי תל אביב מ-2012, כאילו זה אולי קל קצת להגיד בדיעבד, אבל זה משחק מאוד מאוד עוצמתי, מכבי תל אביב מקום ראשון בליגה בדיוק במסירות עם 85%, אתמול הם היו על 74%, זה עלוב, עכשיו זה לא מפתיע, כאילו הם פשוט התגוננו כל הזמן, והם התגוננו באיזשהו שלב, הם פשוט איבדו, עכשיו מה שמעניין זה שזה לא שברבע שעה האחרונה פשוט לא מסו מדויק בכלל, אלא כל המשחק הייתה פריסה כאילו לכל המשחק של מסירות לא מדויקות, פני מתן, אתה דיברת עליו, כאילו יש לו נתונים מדהימים, אני מאוד מסכים ומאוד מתחבר למה שאתה אומר על ההשוואה לברקו ולסקלוב בלבן של העניים, אני, אפרופו רז מאיר, אני הייתי מוסיף לזה גם את סן מנחם, הכניסה של סן מנחם גם הוסיף על איזה סן מנחם, אפרופו גם מה שאמרתי על דברים שאולי קורים, שלא רואים בטלוויזיה או לא רואים על הדשא, אם אתם זוכרים את המילים שסן מנחם אמר בזמן ה-2-0, שהוא אמר לכולם והוא כינס את כולם, אין לי ספק בכלל שהוא נתן ביטחון לשחקנים, לא יודע באיזה דרך, אבל אני, הוא עוד שחקן שלא מפחד ממכבי תל אביב. ולגבי דוניו, אתם זוכרים מי כבש ב-2-2 את הגול בעונה שעברה, את ה-2-1, דוניו. יש פה משהו שאני לא בטוח שהוא מקרי כל כך. דוניו, כמו שאמרת, נראה לי מתן, אתה אמרת עכשיו, לא? שראינו אותו וזה, ועוד 3 נקודות.
תשמעו, אני לא חושב שזה... אבו פני, לא דוניו, אבו פני.
אבו פני, אבל דוניו, כאילו... איך חבר שלי אמר לי אתמול, בסדר, דוניו אולי זה תעלומה, זה אניגמה, והוא לא תמיד, הוא גם לא ניב, ויש לו הרבה מגבלויות, הוא קנה את ליבנו, הוא קנה את ליבי, הוא הביא את המשחק של החיים שלו נגד מכבי תל אביב, מה צריך יותר מזה? זה מדהים, כאילו, זה פשוט מדהים, אבל זה רק מוסיף על התעלומה שלו.
אני חושב שדוניו זה שחקן ש... בתור חלוץ, בגלל שהוא כל כך לא צפוי ואף אחד לא יודע מה, הוא קשה מאוד 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 לשמור עליו. אז התנועה שהוא עושה בגול הראשון, הוא הולך לקו, והוא חוזר פנימה, ואתה רואה שהמגן מבולבל, והוא לא בטוח מה קורה שם, והכדור עובר לידו. זאת אומרת, הוא עושה תנועות, יש לו מחשבה אחרת. קצת מזכיר את הגול שלו, נגיד, בדרבי על הפועל חיפה. או גם הגול השני שלו, שראית אותו היום, באמת, אולי 30 פעמים. אני לא בטוח ששחקן אחר מצליח לתת את הטאץ' בדיוק בנקודה הנכונה. עכשיו, מישהו כתב על זה משהו נורא מעניין. טמפרט הוא שוער ענק, אבל המגבלה העיקרית שלו זה שהוא יוצא עם כל הגוף כל הזמן, אוקיי? וכשהוא יוצא עם כל הגוף כל הזמן, קשה הוא לשנות את ה... אני עושה, אתם לא רואים אותי, אבל אני זז ככה כשאני... זה, הוא קשה לו מאוד לשנות את הידיים, את התנועה. אם כדור מגיע חלש כמו הכדור הזה, הוא לא יכול לעצור בבת אחת ולשנות... איך שהוא הולך, נגיד, כמו דוידוביץ' היה יכול לעשות את זה. אוקיי? דוידוביץ' היה ממש טוב בזה, הוא לא היה יוצא עם כל... הוא היה כזה זז מכל תנועות, אז כן. עכשיו, פרץ הוא צעיר, ואני בטוח שהיה הצירה מדהימה שלו, שהשדר אמר שהצירה שלו באוב, שאני גם חשבתי ככה, הוא יש שוער ענק, פרץ, הוא באמת, יש לו אינסטינקטים, והוא טוב, אבל הדבר הזה הוא צריך להשתפר, ודוניו עשה שם משהו, בגול השני, הוא קיבל כדור, ובדיוק בשנייה, אתה יודע, משהו קוסמי כזה, קטן כזה, וקשה כל כך לשמור עליו, בגלל שהוא כל כך לא צפוי, והוא לא הולך לפי התנועות שחלוצים רגילים עושים, הוא לא רוקביצה כזה, שהתנועה שלו היא תנועה שאתה יודע, אתה מכיר אותה, ראית אותה כבר 20 פעם, הוא לא בן שער, הוא לא אפילו דין דוד, שכשהוא לא בא מהצד, כשהוא באמצע, יחסית קל להוציא אותו לגיד לנבדל, השבירת נבדל שמקלתי ואתה מדהימה על דין דוד, כאילו באמת, כמו שמתן אמר מקודם, דוניו הוא כמו איזה מין ויילד קארד כזה, אתה מכניס אותו, אתה זורק אותו לזה, משהו יצא. גם הגול שלו נגד קריית שמונה היה אגב גול כזה, של כזה נגיעה אחת ודי. כן.
חבר'ה, אופר, אופר, זה בדיוק העניין, דוניו מבלגן את המשחק, וכשאתה מפגר 2-0 בכזה מצב, מול הגנה יפה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, שחקן שמבלגן את המשחק. וכשאתה לפעמים עולה מראש, איתו כחלוץ, אתה לא רוצה לבלגן את המשחק, ואתה רוצה את זה, וזה לפעמים לא עובד. אבל במצבים כאלה, אין לכם שמבלגן את המשחק יותר טוב בקבוצה.
אני חושב שאולי, רגע, אולי ההגדרה הטובה לדוניו, זה אם הוא חלוץ פותח אצלך בקבוצה, אתה תולש את השערות, ואם הוא עזר השישי וחלוץ על הספסל, אז אולי זה בדיוק על הנקודה שהוא אמור להיות בה.
הלוואי והיה לי שערות על הראש כדי ללמוד, לא רואים אותי, אבל...
יש לי שאלה
לשלושה. לארבעתנו.
כן, האמת שכן, אנחנו באמת נטולי שיער. יש לי שאלה לשלושתכם, כי אני הקשבתי לפוד הקודם עם אופק, והדיון המעניין בפוד היה, האם פותחים כמו שאנחנו יודעים, או משנים את המערך בהתאם למשחק. עכשיו, זה נראה שאף אחד לא צדק, ואף אחד לא טעה. אבל רגע, עכשיו בדיעבד.
אופר, בדיעבד. בדיעבד, אתה לא פותח עם שלושה קשרים, אתה לא פותח עם רודריגז או...
בדיעבד אני פותח עם שלושה קשרים.
זה נגמר סיפור.
אגב, אתה יודע, אני יודע מה הדעה שלי בנושא הזה, אני תמיד אומר שלושה קשרים, אבל שוב אני אומר, אני לא בטוח מי צדק. זאת אומרת, היה משחק שלם, 90 דקות, שני משחקים נפרדים, אולי אפילו שלושה, ואני עדיין לא יודע אם היה נכון לעלות כמו שעלינו, או אם היה נכון לעלות יותר מבוקר, עם עוד קשר באמצע, אני עדיין לא בטוח.
דיברנו על זה שגם אם עולים שלושה קשרים, זה מבוא למעבר לשניים ולהרכב יותר התקפי, בסיום, כשאחרי שקטשת אותם משחק שלהם, והם אמורים להיות באמת, כאילו, ובסוף להכניס. אז זה מה שדיברנו.
כן, אבל אני פשוט חושב שזה לא, זאת אומרת, אני לא חושב שזה היה אישו אתמול. האישו היה, שוב, דיברנו על זה, על המנטלי, כאילו, היית יכול לנצח גם עם שני קשרים, כאילו, בלי שיש לך...
אני לא חושב, לפחות לא עם שני, מה זה לא יכול? ניצחנו, כן, אבל אני לא חושב שעם שני אלה מול שני, השניים מול שניים האלה, שוב, חסר לך את הדפנסיבית פה. אם זה השילוב אחר של שני קשרים, אז אולי כן, אבל...
אני אבל הייתי רוצה לסיים את המונולוג שלי על זה בשאלה, כאילו, שמאוד מעניינת אותי, המשחק הזה, אתם חושבים שיהיה לו אפקט מנטלי להמשך? אתם חושבים שהוא משאיר עכשיו במכבי תל אביב איזושהי צלקת? עכשיו שהם יגיעו לסמי אופר, ובכלל, הם יבינו שלא מספיקים להם שני שערים, שעכשיו עשינו להם הרתעה, זה מעניין אותי, כי לנצח פעם אחת, שלוש, שתיים, זה כיף עצום, אני כאילו בשמיים, כן, אבל אני רוצה פה, אני רוצה ליצור המשכיות, כאילו, סתם, זה מעניין לדעת, מה חושבים?
תראה, מכבי כרגע, לדעתי, היא גם קבוצת כדורגל יותר טובה, גם בזכות המאמן שלה וגם בזכות היציבות בסגל שלה, וגם כאינדיבידואלים, מרבית השחקנים שלנו עולים מבחינת כישרון, יכולת, פוטנציאל וכושר נוכחי על השחקנים של מכבי תל אביב. אז לפחות, שנייה, רגע, בסדר, 100%, אבל לפחות לגבי העונה הזאת, אני חושב שאין ספק שאם הורדנו את הקוף מהגב, אז זה נותן לנו עוד בוסט ביחס לכל, בנוסף לכל הדברים האלה שאמרתי. לעתיד לבוא אני לא יודע, השאלה אולי יותר מעניינת, וחשבתי שאם זה אתה דווקא הולך, זה עד כמה הוכחת האופי שלנו אתמול, והיכולת לצאת מהקבר, תהיה משמעותית מנטלית במרוץ אליפות, שהולך להיות כנראה די צמוד לאורך לפחות עד סוף הסיבוב השני.
לא, אז הכוונה שלי הייתה 5-6 שנים קדימה עכשיו, ברמה הזאת, אבל...
אני לא חושב שעליהם תהיה כמעט השפעה מהבחינה הזאת. אני חושב ששתי הקבוצות כבר בעונות האחרונות חוזרות, אחת מול השנייה, מפיגור של 2-0. אנחנו, זה פעם שלישית שאנחנו עושים להם את זה בשלוש עונות, הם גם עשו לנו. לכן זה דו-כיווני, וההרגשה הזאת של גם כשהמשחק 2-0 הוא לא גמור, למרות שבגביעים יותר קטנים הם בגביע ואנחנו בלוף אלופים כן נגמר 2-0, אבל חוץ מזה הקבוצות כל הזמן כאילו מבקיעות אחת נגד השנייה וכאילו משני הצדדים וחוזרים מפיגורים, וזה כן יושב אפילו מהבחינה הזאת כאילו לשני הצדדים, גם מי שמבקיע לפנו בטוח בעצמו ושצריך לשמור, וגם מי שסופג יודע שהוא יכול לחזור, אז עליהם אני לא חושב שיהיה ספציפית המשחק הזה שיהיה השפעה מאוד גדולה, עלינו אני חושב שתהיה השפעה עצומה, אני לא חושב שכל כך בעניין של המרוץ אליפות, דווקא בזה עשינו כרגע, סיימנו עונה אלופים, אז אין בעיה, אלא יותר ספציפית נגדם, בקטע של זהו,
תחושת המסוגלות, תחושת המסוגלות, כן.
לגמרי, אני כבר לא חושב שאנחנו נבוא בגישה כזאת מבוהלת, שילוב של שחצנות ומבועלות, עד שלא תכסה יכולת, אבל ככה זה נראה מההתחלה, וגם אם נספוג אחד מהר בסדר, אז כאילו, זה גם יכול לקרות וגם לא קרה.
רק שורה אחרונה, פרוסטר נראה לי זה, הם היו באותו מצב מולנו לפני 10 שנים, כאילו הם פחדו מאיתנו פחד מוות, ובסוף היה שם משהו שהתהפך, וכאילו, זה מה שיפה בכדורגל, כן, אבל אני רוצה גם, מגיע לנו, כאילו.
זה בדיוק העניין. המחשבה הזאת לדעתי, אוקיי, שהיא נאיבית וכיפית לחשוב עליה, אבל היא פשוט לא נכונה, מה שגרם לנו בסופו של דבר להפוך להיות בוא נגיד את זה על זה, הסמרטוט שלהם במשך כל כך הרבה זמן לא היה משחק אחד, אוקיי? זה רצף של משחקים. עכשיו להגיד שמשחק אחד, 3-2 זה מה שישנה לשנים הקרובות, אני נורא רוצה לחשוב שכן, אוקיי? אבל אני יודע שזה פשוט לא ככה, אוקיי? זה לא עובד ככה בכדורגל, זה לא עובד ככה כמעט בשום דבר. אז לא, אני עונה. אם מכבי עכשיו תצליח, אפילו לא לנצח, אוקיי? פשוט לא להפסיד. אם אנחנו עכשיו נבוא במשך 3 שנים, לא נפסיד להם, פשוט לא נפסיד 3 שנים. ונלך כמו, אתה יודע, אני זוכר במאבק אליפות מול הפועל תל אביב, בשלוש שנים האלה של אלישה, עבדתי אז בקולבו, והיה שער מדהים של קולבו, על כל הפועל תל אביב שמשתינים כבר בזיכרון. משתינים מכנסיים בחדרה, משהו כזה. אני נמצא את זה פעם, אני אצל. אז זה מה שצריך לקרות, אוקיי? זה מה שהיה פעם גם עם כל מיני קבוצות. יש משחקים שאתה יודע שאתה יכול לשים את האצבע שמשנים משהו. היה את 3-1 שהם ניצחו אותנו אז בקירת אליעזר, ב-96-7 אני חושב, מיציק זוהר ו...
95-6.
כן, איציק זוהר קבע שם, ואולי נימני, אני כבר לא זוכר מי היה.
נימני, מהשאר שלו על דודוביץ'.
נימני, בטח. יש משחקים שאתה זוכר, אתה יודע, שזה, אבל אם לא יבוא איזה, באמת, איזה 5-0 כזה, שהוא באמת מגדיר משהו, והמאבק אליפות יהיה, אתה מולם, את הקוף הזה שברת השנה שעברה. זה של המאבק אליפות מולם שניצחתם, שברת השנה שעברה. הם היו בטוחים שאם הם נגדנו, אנחנו מפסידים, לא משנה מה. והם לא הצליחו לנצח. הם לא הצליחו, הם ניצחו אותנו פעם אחת, ואז בפלייאוף, הם הובילו 2-0 בבית, והם עדיין לא הצליחו לקחת אליפות, זה כבר היה בידיים שלהם, הם הובילו 2-0, והם לא הצליחו. עכשיו, מה אתה עושה פה? המשחק ההוא מצטרף למשחק הזה, ואם, עוד פעם, אם כל לא משנה, אם יובילו ואנחנו נחזור כל הזמן, אז יתחיל לבנות איזשהו משהו כזה, אבל כל עוד לא יהיה פה איזשהו רצף, אוקיי? אלוף אלופים, אני לא מחשיב, גם את החצי גמר גביע, אגב, אני לא מחשיב. לא יהיה פה, ואני אוסיף עוד משהו, ואולי אני מקווה שנדון על זה גם כן, אני אמרתי לכם לפני, אני לא חושב, אני תמיד, גם אם אני לא סובל אותם, אני מאוד מחבר את מכבי תל אביב, ויש מעט רגעים שאני זוכר, שאני באמת הייתי בשוק מהם, היה איזה משחק, אולי אני רוצה להגיד, 2000 ו... 9 שהייתי בבלומפילד, והם דפקו לנו גול שוויון 1-1, נתי באליפות הראשונה של אלישה, בדקה 92, והם חגגו כמו לא יודע מה, והיה שם פריגות שלמות, ואמרתי, מה אתם חוגגים טקו מול מכבי, כאילו, מה קרה לכם? מה נהיה מכם? אתמול היה משחק שהוא לדעתי, אין עוד אחד של מכבי תל אביב, אני חושב שלא חושב שזה שפל המדרגה של המועדון הזה, לבזבז זמן מדקה 20, לא משנה כמה אתה מוביל, לטקטיקות זולות ובזויות, שהם בעצם יוצאים נגדן וטוענים שזה גול נפש, ואתה יודע מה הדבר שהכי, באמת, אני לא מאמין, ראיתי את זה היום, גם כן איזה סרטים, זה שאף אחד לא בא איזה ייני כזה, או איזה לא יודע מי, אוקיי? ודפק טאקל לאבו פאני שם, והעיף לו את הברך באוויר, 10 מטרים, זה רק בא לעוד לך כמה המועדון הזה כרגע, הוא בשפל המדרגה, המשחק הזה היה משחק בושה וחרפה למכבי תל אביב, אפילו שהם הובילו, כי יש דרך שחק כדורגל, מכבי תל אביב לא משחקת ככה כדורגל, הם לא משחקים, הם באים לנצח, ומכבי תל אביב אתמול לא באה לנצח, מדקה 20 הם באו בפחד, והפחד הזה בסופו של דבר מחלחל, אתה יותר מכל דבר אחר, הפחד מחלחל, ואם הם ימשיכו לשחק ככה, הם יפסידו גם דרבי, הם יפסידו דרבי העונה, אוקיי? והם יפסידו גם את המשחק ביום שבת, כי זה פשוט באמת כאילו משהו שאני אני לא זוכר מכבי תל אביב, זה כאילו גם לא לכבד אותה, זה כמו נתת מול אשדוד, או מול מכבי פתח תקווה, אני לא בטוח שזה, אני לא מתעסק בזה, אני רק אומר לך בתור רועד של קבוצה אחרת, שלא מתעסק בקבוצות אחרות, לא יודע מה קורה מכבי תל אביב או זה, יש משהו במועדון שמתנהל בצורה כזאת, שזה גועל נפש, ואני באמת, אתה יודע, אם, או יש אוהדים של מכבי תל אביב שאני חברים טובים שלי וזה, זה באמת משהו שאם הייתי רואה את מכבי חיפה משחקת ככה, גם מיתרון 2-0, הייתי מתבייש, והייתי ממש, גם אם היינו נצחים אגב, הייתי נכנס בהם ב-100 כמש בפוד או בכל מקום אחר. גועל נפש.
תמצית ההבדלים, ופרלה נראה לי נגע בזה בפרק הקודם, מכבי חיפה לא יודעת לנצח 1-0, יודעת לנצח 3-0, וזה בדיוק ההבדל. מכבי חיפה, וזה גם ככה, יש לי פילוסופיה על זה, למה בוחרים קבוצה וזה, מכבי חיפה היא בעד הכדורגל. לא אכפת לך, אני מניח שלרובנו, לא לנצח אבל לשחק יפה, ולבוא למגרש וליהנות. הם, אני מעריך שרובם מעדיפים לנצח, לא אכפת להם איך, הם גמרים את זה בעצמם, וזה הסוגיה.
חלק מהעניין אתמול היה גם, שבגלל היתרון המוקדם, זה לא רק משחק לך בראש, זה גם משחק להם בראש. ברגע שבן אדם מתנהל במדיניות של לא להפסיד, וזאת הייתה הסיטואציה, כאילו עכשיו בוא לא נפסיד כדור, נעביר את הזמן וכולי, אז הם הפסיקו להתעסק בליזום ובליצור ובלעשות, והם היו בתחושת התגוננות ותגובתיות, לא רק במובן של הכדורגל, אלא במובן של ההתנהגות האנושית. וזה גם הקרמה שנשכה להם בתחת, כשעדן שמיר שכב על הדשא במקום לעשות הגנה. ובגלל זה הם חטפו את הגול, זה הרי, איך אמרת בהתחלה, בהגדרה שלך, הצדק פואטי, זה היה הצדק הפואטי, שהם לא משחקים, הם נשכבים על הדשף, זה היה מאוד מרשים אתמול, דרך אגב, ליאני בקטע הזה היה מצוין, הוא לא הכריח את הקבוצה לעצור בשום שלב, ומכבי יכלה לשחק, וכשאצלנו נפלו, אז גם הם קצת יכלו לשחק, וזה... לא מבין איך אחרי 90 דקות שאנחנו מתעלמים מהנפילות הסתמיות שלהם, הוא שוכב שם סתם על הדשא, וכשעובר הכדור הוא קם כמו פנטר. זה פשוט הזוי. מתן, מזמן לא דיברת.
אז קודם כל אני אתייחס למה שאופר אמר, אופר, תראה, אני לא חושב שעכשיו נלך לאיזה 3 שנים שלא, הם לא ינצחו אותנו, הם קבוצה מצוינת, הם קבוצה הכי עשירה בליגה.
אני לא חושב שזה יקרה, אמרתי, אם זה יקרה.
אז זה לא יקרה, אבל... אני חושב שגם נקטע הקטע הזה של אנחנו נצחים אותם פעם ב... לא, זה יהיה הרבה יותר תדיר עכשיו, הם כבר לא יובילו 2-0 בארובות של חדרה, אז יהיה פה יותר איזון מהבחינה הזאת. טוב, לגבי אני רוצה לגעת קצת, דיברנו על שחקנים, תראו, אני חושב שהרבה פעמים, הרוב, אני רואה את המשחקים ואז אני רואה את הסטטיסטיקות, ויש מתאם די גבוה, והפעם אני מסתכל ואני אומר, וואו, איזה מתאם נמוך, אני מסתכל על פלניץ' מבחינה סטטיסטית, עוד משחק מדהים. חבר'ה, ראיתי אותו במגרש, הוא היה חלש. הוא היה חלש, חבר'ה, פלניץ' לא היה טוב. גולדברג, לעומת זאת, שגם יש לו סטטיסטיקה טובה, הוא כן היה טוב. השחקן השני הכי טוב אצלנו אחרי אבו פאני. רז מאיר נדב אמר, וכבר אמרנו כל הזמן, חבר'ה, רז מאיר צריך להיות, הוא מחליף טוב למכבי, אבל זה המשחקים של הפרופיל הגבוה, ולשם הוא לא מספיק טוב. וזה בא, למרות שאת יונתן כהן הוא הרג פעם אחרי פעם, אבל הפעם זה לא היה זה.
סטריין אני חושב בסך הכל בסדר, אבל הוא לא היה טוב, אבל הוא כאילו גם לא היה כזה נורא, וזה כבר מישהו היום שלח להחליף, אבל רגע, מה להחליף? הוא עוד רשם להחליף בסוף העונה, סוף העונה, עושה שני משחקים, סוף העונה, מלא היית אומר להחליף בינואר, כאילו עכשיו אני בחלון אז אני מחליף, אבל האם זה עד סוף העונה, אז מה אתה מקבל החלטות? יש עוד 5 חודשים, תן לו לשחק. זה קצת נימר, על האמצע דיברתי. אצילי לא טוב, שרי לא טוב, שניהם לא משנה, מספיק להם רבע שעה וכמה הברקות, פשוט כדי לפרק את המשחק, שניהם עם ביחד 6 מסירות מפתח מוצלחות, בכלל מכבי, זה חריג, אני מסתכל על הסטטיסטיקות אחרי כל משחק, יש לנו פה פשוט כבוד, 22 ניסיונות למסירות מפתח, 23 סליחה ניסיונות למסירות מפתח, זה פשוט המון, זה מראה כמה ישמנו על היריבה, ברמות שאנחנו לא מגיעים מול קבוצות קטנות, אני אפילו לא מדבר על ה-70% החזקה בכדור, אלא על דברים כמו מסירות מפתח, פשוט היה 8 איומים למסגרת, שזה יפה מאוד נגד מקבתי, ו-14 ביתות לשאר, בכלל, פשוט אין מה לעשות, כשהם באו להתגונן, ועם הדקות האחרונות שפיצחנו את כל הסיפור הזה, אז זה פשוט עבד, והמחליפים, אז דוניו, דיברנו על הבלגן שהוא עשה, השחקן ששינה את המשחק, סן נכנס מצוין, ועוד נדבר לקראת מקבי פתח תקווה, אבל אם כן לא, אבל זה טוב לראות שהוא חוזר, זהו, ופחות עלינו תופיע אחת וגרשון להשתמש בהם, אני לא יודע מה כל כך קוראים דן, אבל אני מקווה שבן סער ייכנס את העניינים, כי הוא, תראו, הוא לא היה כל כך חובר, אבל לפחות זה עוד כלי שעה בהתקפה, ועוד כלי שאתה צריך לשים אליו תשומת לב, אז במשחק הזה זה סייע. זהו, וכיף לי, מה אני אגיד, כאילו... נו, זה היה קטרזיס, חבר'ה, זה היה פשוט הפוך, הפוך מהמשחק נגד באר שבע, אין מה לעשות, זה היה פשוט הפוך.
למרות שהרבה
ופה היית בטוח שהפסדת ויצאת ב-I.
בהרבה מאוד מובנים אני חושב שזה הזוי המשחק של אתמול, כמעט כמו המשחק מול פתח תקווה, זאת אומרת, מול באר שבע. אנחנו בשני המשחקים שלטנו מאוד מאוד, ספגנו 2 שערים שלא בדיוק שייכים להתנהלותו של רוב המשחק, שם יצאנו בנזק ופה יצאנו ברווח, לפעמים timing is everything, וכשחטפנו את השני חלק ממה שעבר לי בראש זה יש לנו הרבה הרבה זמן בשביל לתקן את זה, וטוב שזה ככה, ואני מקווה שמכבי עובדת עם איזושהי חברת הייטק על פיתוח של סימולטור, שהשחקנים נכנסים לתוכו, ומרגישים איך זה להתחיל משחק ב-2-0, ואז גם אם נתחיל ב-0-0, גם אם נתחיל ב-2-0, מבחינתנו זה היה נוח.
אני אגיד על משהו אחד, שנייה אופר, שנייה אופר, משהו אחד קטן, לא, משהו אחד קטן, תן לי, הם ניסו מההתחלה, בעיקר על הצילי, וגם משחקנים אחרים שלנו, לגרום לכל מיני פרובוקציות, ולהוציא אותנו מדעתנו עם העבירות הקטנות והמרגיזות, ואחת אפילו ממש מלוכלכת.
זה היה
בין המשחק מובר שבע. הכתום ובדיוק, אז ידעת, אתה רואה, יש לנו מוחות בינוניים חושבים דומה, אז לא נגרענו לפרובוקציות האלה הפעם.
ובאמת כאילו, כמו שאמרת, חוץ מ... אני חושב שצהוב אחד שהוא לא נתן להצילי שהיה צריך לתת, והפאול הזה על, על פלניץ' שלא היה פאול, אני חושב, באמת כאילו גם, הוא לא נגרר לפרובוקציה
שלהם. דיברנו על זה, אבל גם סבורית שיכול לקבל אדום וזה מתכזה, זה לא, אין פה איזה משהו.
נכון, אני אומר, רוב הזמן ליאני היה טוב, והוא שם לב לפרובוקציה שלהם, הוא נתן צובים מהירים. אתה לא רואה שופן אותם בדרך כלל צובים מהירים, אתה לא רואה שופן מדברים עם שוער בדקה 20, מה שזה לא יהיה, הוא אמר לו, עוד יש לך עוד 70 דקות, תתחיל לשחק. וזה קצת הוציא אותו, למרות שאני חושב שיוכל לתת עוד צהוב עוד קודם. ואני רק רוצה להגיד דבר אחד, נכון, נראה לפני שאנחנו נעבור לפתח תקווה, נכון, עמית? משהו מאוד יפה לראות, בגול השני של, שהם הבקיעו, אחרי הפאול של, או ספק פאול, נדב, של אלי, על חוזז, חוזז נשכב ומסתובב, כאילו הברך שלו עכשיו התפוצצה, לא יודע, כאילו, כואב הלב לראות אותו, ואז הגול המדהים שלו, אולי הגול הכי יפה במשחק, סתם, הוא לא הגול הכי יפה במשחק, היו 3 יותר יפים ממנו, ואיך שהכדור נכנס רשת, חוזז רואה אותו, וכאן הוא מתחיל ללכת, כאילו, אתה יודע, בכיף שלו. וזה שזה, אותו דבר בדיוק קרה גם בגול השלישי שלנו, זה הצדק הפואטי שאני מדבר עליו. כשאתה מתנהל, כמו שאמרת, כשאתה מתנהג בצורה, איך זה, אי אפשר להיגמל מזה, איך הולך השיר הזה?
מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה.
זה בדיוק זה, ואתה יודע, אני בטוח שהם יצפו במשחק הזה, והסתכלו על כל השטויות שהם עשו שם, ובאמת צריך פה איתי ששמיר, אחרי המשחק, באמת טוב שהוא נתן, יזכרו אותו בגלל השכיבה הזאת ברחבה ולא בגלל שום דבר אחר. זהו.
כן, הם עברו למוד פאסיב, ואחר כך הם כבר הרבה פחות יכלו לעשות באופן יוזם. נדב, בוא תן לנו את ההרכב שלך למוצאי שבת בפתח תקווה.
טוב, אז אני, כאילו, אם תתקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שאין לנו שחקנים שחוזרים מפציעות על המלא. זאת אומרת, מצבת הפנים שלנו נשארת כרגע זהה, מתי, נכון? אני...
סן לכאורה חוזר, סן לכאורה אני מניח שחוזר, אבל תקח בחשבון שהוא בסכן.
ג'אבר או נטע לא רלוונטי, ג'אבר אני לדעתי גם לא רלוונטי, רודריגז, אוקיי, אז אולי רודריגז כן, אני אומר את זה כי אני, כי בגדול הכוונה שלי זה לעלות עם אותו הרכב, ואיפה שאני יכול להחליף אז להחליף. זאת אומרת שאצן מנחם מתחיל להיכנס לעניינים, הייתי מחלק מחצית מחצית עם רז מאיר, כדי קצת לאזן את, אולי טיפה לאזן עומס, או להכניס את סן יותר בהדרגה, ו...
רגע, נדב על זה אפשר שאלה?
בוודאי.
מי מבחינתך פותח מול באר שבע, מגן שמאלי?
זו שאלה טובה, אבל אני מעריך שהייתי הולך על סן.
יפה, על סן, זה גם מה שאני חושב. אתה סומך על סן מנחם, על האחריות שלו במשחק נגד פתח תקווה שלא יקבל צהוב, כי הוא בסכנה צהובי.
תשמע, מה זה סומך? אין לי תשובה על זה, כאילו...
לא, כי אולי עדיף מבחינה הזאת, לעלות עם מאיר ולעלות עם תחת.
רגע, סליחה, כעד אתה לא יכול להגיש התנגדות, אז אדוני מתבקש להשיב לשאלה.
רק אם תיתן לי את המתכון לפתיתים. פרלה הכין פה פתיתים.
הבת שלי הכינה פתיתים תוך כדי, וזה רפרנס לציון 3, גם אצלנו מתחיל להיות כיבוד בעסקטים.
אני דפקתי עכשיו בורקס, מה זה? לא, תשמע, אין ספק שזה רלוונטי, אבל אתה יודע מה, אולי בגלל הפרספקטיבה קצת יותר קדימה, אז הייתי אולי ניזר איתו וכן אולי נותן כן רז מאיר לשחק, זה גם משחק מכבי פתח תקווה, פחות, בפרופיל פחות גבוה, אז יכול להיות שכן הייתי שוקל לתת לו לנוח ולא, שלא יקבל את הצהוב הזה. אבל באופן כללי, זאת אומרת, כל מה שאני יכול להניח רודריגז יהיה קשיר, אני מעריך שאני כן אעשה איתו רוטציות, אבל מעבר לזה הייתי שומר על אותו הרכב, והרכב הזה מנצח כבר כמה, 8 משחקים רצוף, יש את המשפט, נשתמש בקלישאות, הרכב מנצח לא מחליפים, אני לא חושב שזה הזמן לעשות לא בהכרח, לא באמת באמת נדרשים, אז אני הייתי הולך על כמה שזה רלוונטי.
לי יש רעיון לגבי רודריגז, אם הוא חוזר להיות קשיר, אז לתת לו 30 דקות בכל עמדה, זאת אומרת לתת לו 30 דקות להיות מגן שמאלי, 30 דקות מגן ימני, 30 דקות קשר אחורי המנוי המדלג, כן בדיוק, אז לתת לו לעשות את הכיסאות מוזיקליים האלה, אני חושב שזה גם ישמר אותו כקשיר לכל אחת מהעמדות, וזה גם יאפשר לעשות רוטציה למלא שחקנים בתוך ההרכב.
עמית רשם את רודריגז לשמירה ותורנות מטבח באותו יום. שנייה, לפני שנשמע את אופר אולי נוגע בהרכב של מכבי, אז אולי אני אגיע קצת במכבי פתח תקווה, אני אגיד לכם איך שאני כאילו תופס אותם. תראו, אני רואה את מכבי פתח תקווה, גם מבחינת חומר השחקנים, וגם מבחינת היחס השערים שלהם, אני תופס אותם כקבוצת הגנה לא רעה, וקבוצת התקפה מחרידה. תראו, אם אני מסתכל מבחינת כמות שערי החובה שלהם, ספגו עד כה 20 שערי חובה, רק כדי לסבר את העין, עזבו שספגו נגיד פחות מנוף הגליל שאיתה מתחת הקו האדום ספגו 27, ספגו פחות מאשדוד שספגה 21, הם ספגו פחות מסכנין שספגה 24, ספגו פחות מהפועל שספגה 22 והיא במקום החמישי, הם ספגו פחות ממכבי תל אביב שספגה 23 ממקום הרביעי, אז קבוצת הגנה לא רע, אבל גם מסתכל על שחקני ההגנה שלהם, כן? אז קודם כל אריק ינקי שהוא אחלה שוער, ירדן כהן וינון אליהו זה מגנים לגיטימיים לחלוטין לליגת העל, לא אומר שחקנים למכבי, אבל אתם יודעים, שחקנים לגיטימיים לליגת העל, בטח לבית תחתון, אור בלוריאן, אחלה בלם, וזה בלם שמתפתח, וזה בלם שיכול להיות, אני חושב שהוא לא, בוא נאמר, עוד שנתיים הוא לא נמצא במכבי פתח תקווה, ודיני שחקן בסדר גמור, וכאשר אחורי ניקו הולסק, אז אתה מסתכל על השישייה האחורית הזאת, ואתה אומר, בונה, זה לא של מקום אחרון בליגה. עד שאתה עובר לחלק הקדמי, ובלי לזלזל באף אחד, אבל אתה אומר, נגיד, אני מסתכל על המשחק האחרון, שפתחו עם הרד בר, ואיתן אזולאי, וזריב שבסדר, ג'יימס עדיין שחקן בסדר, אבל לא משהו, אני אומר, בוא נחבר'ה, עווד לא מוכיח את עצמו יותר מדי, גם עמית מאיר שנכנס כמחליף וראינו אותו, כמה פעמים, גם לא איזה משהו,
אני חושב שיש פה שחקנים, רוי רונן, לא חושב שיצא אפילו לראות אותו יותר מדי, אז אני לא רוצה לחוות דעה. אבל חבר'ה, זאת התקפה, כן, זאת התקפה של מקום אחרי שווה, לכל הפחות, מאבק שרדות בליגה. אני חושב שנדב הראה לנו נתונים שהם יחסית השיגו הכי מעט נקודות ביחס לצפוי, כאילו הם יותר טובים ממה שהמקום שלהם אומר, אבל עדיין, זו קבוצה באמת זאת אומרת, בגלל זה אני אומר, אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, הוא לא מקדימה, כי מקדימה באמת אולי כדאי לשמור בגלל ההגנה היחסית טובה שלהם, אבל אם ומאחור אולי אפשר יותר שחק אם רוצים, בגלל ההתקפה פחות טובה, למרות שאני אסביר למה אני מחכה עם זה לגבי אחרי אופר, אז אופר בוא תגיד מה הרכב שלך למשחק.
אז קודם כל, חוץ מסן, יש עוד מישהו בסכנת צהובים לבאר שבע?
לא, אבל אולי כדאי לקחת בחשבון שאלי מוחמד להיעדר מהגביע.
אוקיי, אז אני אגיד לכם מה אני הייתי עושה. היות, הפחד הכי גדול שלי במשחק בשבת, זה תסמונת המשחק שאחרי. שדעי, היה כמו זיקוקים מחוץ לאצטדיון. מישהו אמר שבמשחק אליפות לא היה כאלה חגיגות, אוקיי?
היו צפירות ששמעו אותם בקרמל הרבה שעות אחרי המשחק.
אני עכשיו, אני שותף לחגיגה, ובאמת אני שמח, למרות שכבר אמרנו מה מבחינתי היה ניצחון הכי גדול לעונה, אני חושב שזה עוד משחק ברצף הממת מדהים ששמונה ניצחונות רצופים, אבל המשחקים האלה מול מכבי פתח תקווה, הם תמיד מלחיצים אותי, כי קלינגר והגנה ולסגור משחק ותסכול, ודוניו, אני מקווה שווילד קארד אולי יעבוד טוב, אני לא יודע אם צריך לעבוד אותו, אז מה שהייתי עושה מבחינת שינוי בהרכב, וזה אולי יפתיע אתכם, אני הייתי מוציא דווקא את חזיזה מהזה, ומוסיף עוד קשר אחורי אחד. הייתי שם אפילו את מאור לוי, ואני אסביר, למה. לא הייתי משנה הרבה בהגנה, אלא עם רודריגס קשיר, ואז הייתי שם את רודריגס כמובן קשר אחורי, או מגן, או מה שזה לא יהיה. הייתי מלץ. אז בוא נתחיל לגעת הרכב. כהן בשער, סטרל מימין, רז מיר בשמאל, בלמים פלניץ' וגולדברג ואלי מוחמד אבו פני ועוד קשר אחורי אחד, אם רודריגז קשיר אז רודריגז, אם לא קשיר אני שם שם את מאור לוי או אפילו את אשכנזי, ואני שם את מספר 7, אני שם את שרי ואת פרי דוד, אני שם את שרי בתור חלוץ, דוד מצד שמאל דווקא, מתחלפים כל הזמן, ואני אסביר לכם למה אני עושה את זה. אני חושב שמכבי תגיע, אני מאוד מפחד, אני מקווה מאוד שלא, שבאך הודעה להוריד אותם לקרקע וזה והכל, אבל המשחקים האלה מפחידים אותי. הם תמיד אחרי איזה ניצחון, ביתר ירושלים אני חושב, בעונה של בלבול היה משחק כזה, ויש לי סמונת כזאת. עכשיו, זה פסיכולוגי לגמרי, ואולי אין שום סיבה שאני מפחד, ואולי אני רק למוד קרבות ועדיין לא אימץ את המנטליות המנצחת, אבל להביא עוד קשר אחורי, לשטוף את המגרש, לא לתת להם אפילו להגיע להתקפה אחת קטנה ולרוץ קדימה, 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 ולא לתת להם להגיע לאף התקפה אחת, אפילו שאין להם התקפה כזאת טובה, עם עוד שחקן כזה שלא נותן לה כדור בכלל להגיע, אני חושב ש... ואם אנחנו פתאום נכנסים לאיזה צרה, או לאיזה בעיה, אז יש לך את חזיזה על הספסל, יש לך את דוניו על הספסל, ואתה יכול להכניס עוד ועוד כמו שעשית, ולהטיש את הקבוצה היריבה. אז הייתי עושה את זה, מקבי מספיק התקפית וטובה כדי להפקיע מוקדם גם ככה. זה השינוי היחיד שאולי הייתי עושה, למרות שאני מודה שנטיית הלב שלי זה ממשיך באותו הרכב, אני מפחד, יש בי איזשהו פחד המשחק הזה, בגלל שהוא בא אחרי ניצחון כזה גדול מול מכבי תל אביב.
טוב, אני אגיד את הרכב שלי ברשותכם, אז ג'וש כהן בשער, סטרן פלניץ' גולדברג ומאיר, אמרתי מנחם לא בגלל הסכנה מצהובים, מופני עבד מאוד קשה, ואלי מוחמד יעדר מהגביע, אז בדיוק הרוטציה שאני מתאימה לי, אני פותח עם רודריגז ואלי מוחמד, ועם שרי אצילי חזיזה דוד, שוב עם הגנה יחסית טובה, אני לא מדלל מולם, אבל למעלה הם פחות מהימים, ואני לא רואה, דווקא מולם לא חושב שצריך להיות עם שלושה קשרים. מה שכן, אני כן רוצה לשלב את ערד, לתת לפחות לאחד הבלמים לנוח לקראת באר שבע, כנראה לגולדברג, כי פלניץ' אנחנו נגד סכנין, אני מראש על פניו מכבי פתח תקווה יותר מתאימה, אבל א', הגביע הרבה פחות חשוב, וב', שועה לא ישחק, ויחסית העונה הוא יותר טוב בביתר ירושלים
העונות הקודמות, למרות שהם נראים פחות טוב, ואם הוא לא משחק, ביתר ירושלים שהם ככה במצבם צריכים יותר להיאבק על נקודות בליגה מאשר להתעסק בגביע, אז אני שם יכול להרשות לעצמי, זה גם לא שאני מעלה עכשיו איזה בלם נוער, אני יכול להיות מעלה בלם שבלם הרכב אצלנו באליפות, כן? אז שם אני שומר את החילוף הזה של אופיר גולדברג, וגם עוד איזה לפחות חילוף אחד מקדימה לתת לאחד או אפילו שני שחקנים לנוח. אז זה הרכב שלקראת מכבי פתח תקווה.
כן, יפה מאוד, וניתן עוד כמה משפטים לנדב שביקש לסכם.
משהו בקטנה, רק צריך לזכור שמכבי פתח תקווה היא קבוצה כרגע שונה בתפיסת העולם של המאמן שלה החדש. גיא לוזון זה מאמן שמאוד אהב לחוץ גבוה, ולא משנה מי היריבה, ולא משנה מה המחירים שזה היה מוביל את מכבי פתח תקווה. היום יש המאמן ניר קלי שמגיע בעיניי עם תפיסת עולם אחרת, הגנתית יותר, אני מאמין שאנחנו נראה משחק הרבה יותר, עם הגנה הרבה יותר נמוכה, בלי הרבה לחץ גבוה מצד מכבי פתח תקווה, כאילו לי פשוט היה בראש גיא לוזון, אבל בעצם יש לנו פה קבוצה שהיא מניח שהיא תגיע בגישה קצת שונה, או בתפיסה טקטית קצת שונה. ומתן דיברת על ענייני התקפה וזה, מכבי פתח תקווה איבדה את ליאל אבדה בעונה, כאילו... זה בערך היה קבוצה שנבנתה סביב שחקן אחד, חוץ ממנו אין להם איזושהי נפילה עם אחד השחקנים שהם הביאו בקיץ של שיחי מכבי תל אביב, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, אבל כאילו די התפנצ'רה להם העונה, אז כן, אני מקווה שזה ישחק לטובתנו, ואני אסיים איזושהי שאלה שככה גם יצא לי לחשוב עליה ביומיים האחרונים, מה הטיימינג הנכון לדעתכם לעלות למקום הראשון? עכשיו, בסוף העונה, דווקא בניצחון בטרנר אולי, הלוואי.
אני אין לך על זה, אני אין לך על זה. בגרנד טורס באופניים, לחולצה בטור דה פרנס זה צהובה, בג'ירו דאיטליה זה ורודה, ובוולטה אספניה זה אדומה, אומרים שהחולצה הזאת מגיעה עם משקולות. יש רוכבים שברגע שאתה שם עליהם, זה פשוט גורם להם לקרוס. ויש רוכבים כמו קריס פרום כזה למשל, שרק תן לו את הצהובה, זה לא מעניין אותו, כאילו, זה רק גורם לו להיות עוד יותר טוב ונחוש. די, אנחנו עשינו עונה שלמה כמקום ראשון, כשרוטפים אחרינו והכל, יכול להיות שהתזמון הוא רלוונטי מבחינת איך באר שבע תגיב לזה, אבל מבחינתנו, כמה שיותר מוקדם, אין לי שום בעיה, ומשם גם לפתוח פער. אני לא חושב שהפעם זה יעשה לנו איזשהו לחץ, כמו שזה עשה לנו בעונות של בלבול, שלנו הזדמנות לצמצם בעונה ראשונה, השנייה של בלבול, כשהיו לנו הזדמנות לנצל, ונפלנו וקרסנו מהפחד, או שנה שעברה שהם התחילו לצמצם את הפער, וזה גרם לנו ללחץ השנה, אני לא חושב, קטני כמה שיותר מהר, ואני בכלל לא פוסל שזה הולך לקרות במחזור הקרוב, אם אתה שואל אותי איך להגיע לטרנר, להגיע לטרנר במקום הראשון, שבאר שבע הם אלה שצריכים לדעת, שהם כאילו צריכים לצאת אלינו ולנצח את המשחק.
אמן ואמן. תודה רבה. עוד שאלות נדב, או שסיימנו?
לא, זהו.
יופי, מעולה, כיף שהצטרפת אלינו, אפילו שזה היה קצת בסוף. נשמח להמשך השיתופי פעולה האלה, זה היה מאוד כיף, וגם אני מקווה שאני לא עושה לנו נחס לשידורים הבאים, אבל היום גם האינטרנט היה במיטבו, כמו מכבי ברבע השעה מסכמת אתמול, ואם כבר מדברים על נחס, אז אני לא יודע כמה מכם שמו לב בטוויטר ובוואטסאפים, אבל שלושה צלמי יציע, אוהדים סתמיים שהחליטו לצלם בקרן של השער השלישי, הצליחו לתפוס את הגול של דין דוד בלי לעשות נחס. אז חבר'ה, לא לעשות את זה הרגל, ובלי צילומים מהיציע. מתן, עוד מילה?
לא, באמת רציתי להגיד שהיותר משמח מהניצחון זה איך שהאינטרנט שלך עבד היום.
הוא מתאים את עצמו לדרישות הקהל. אז תודה רבה גם למתן, תודה רבה לאופר פרוסנר, היה כיף אחרי הרבה זמן שנעדרת משורותינו.
תמיד, תמיד כיף להיות פה, במיוחד, במיוחד במשחק הזה.
כן, כן, בהחלט שידור היסטורי, שעה 50 שעברה כמו ימים אחדים או כמו דקות אחדות. תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, שהפעם הייתה ממושכת מהרגיל. נזכיר לכם את הוידאו שעלה ביוזרים השונים שלנו, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, זה יהיה כנראה מחר בבוקר. תודה, שיהיו לנו עוד הרבה פרקים משמחים כמו זה, ויאללה מכבי, הרוב עולה.